היסטוריה גדולה בקטנה, פרק 286. היי לכם, זה אני, עודד פוירשטיין, ואיתי פה באולפן בשרונה, אורן פילוסוף, שהוא חוקר, מורה, מרצה, לקולנוע, שחקן, בדרן, מפעיל בובות אצבע, סתם, לא הדברים האלה, מה שלומך?
נתת פה רעיון לכיוון חדש שאני יכול ללכת אליו.
אף פעם לא מאוחר לעשות פיבוט.
זהו, יכול להיות שזה התחום, זה התחום. בובות אצבע באופן ספציפי, אני אעשה ליין חדש.
כן. טוב, לפני שאנחנו מתחילים, רק רוצה להגיד תודה לתומכים שלנו בפטריון, אני גם אחזור לזה בסוף, אבל אפרופו אנשים שנורא רוצים כסף ואין להם, אנחנו מדברים היום על קולנוענים ועל ניו יורק, שזה שני דברים שקשורים מאוד לעוני. אתה רואה איך אני קושר כל דבר לנושא. כן. אנחנו מדברים היום על איזושהי תופעה שאתה הזכרת לפני שלחצנו פה ריקורד, שהיא שמצד אחד ניו יורק מופיעה בהמון סרטים. זה, ואפשר להבין למה, כן? זה אחד, זה המטרופולין העצום של המזרח ארצות הברית, יש שם יותר אנשים מכל מדינת ישראל, אני חושב, או בערך אותה כמות, משהו כזה.
הרבה יותר,
כן. על שטח הרבה יותר קטן.
כן.
ומנגד כל הסרטים שמגדירים אותם, או אתה אומר, אתה הכי אהבת, שאתה מגדיר כקלאסיקות, היו בתקופה די לא נחמדה של ניו יורק, שהעיר הזאת הייתה מלאה בפשע ושחיתות וג'יפה וגרפיטי נכון. וכל זה. אז אנחנו הולכים לדבר קצת על הדיכוטומיה הזו, אבל אולי לפני כן אני אתחיל כמובן מאיך הגעת לחקור את זה, או לעסוק בזה, או לדבר על זה. למה דווקא התקופה הזו מעניינת אותך?
כן, זה מאוד ספציפי. זה שנות כן. ה-70 וה-80 בניו יורק. אז אני אגיד, כאילו, כדי להבין את זה, אני עושה תמיד מה שאני כל הזמן עושה כשאני מסביר משהו. מה שאמרת שאני גם מורה לקולנוע, אז אני מלמד את זה, אז אני הולך תמיד עם התלמידים שלי, ובהרצאות שאני עושה, אני הולך להתחלה. ומאיפה זה התחיל? אז אני התחלתי עם כל הדבר הזה, עם הנושא הספציפי הזה. עשיתי תואר ראשון בקולנוע במכללת ספיר, ואחר כך עבדתי הרבה שנים בטלוויזיה, הלכתי להיות מורה, וכשהבנתי שאני הולך לעשות עבודת, סליחה, תואר שני בחוג לתרבות הקולנוע, באוניברסיטת חיפה, אז כשנכנסתי בשערי החוג, לפגישה עם ראש החוג, עם דוקטור, פרופסור איבון קוסלובסקי גולן, אז אמרתי לה שאני, שאלה אותי, אתה רוצה מסלול של בחינה או מסלול של תזה? אמרתי, תזה, אני לא נכנס לבחינות, אני לא מתמודד עם הדבר הזה. לא בשבילי, גדול עליי, אני מאז התיכון, אני לא עושה בחינות. אם צריך לכתוב שנה עבודה, אני מוכן את זה, רק לא לעשות בחינה. אבל על מה אני... יפה, עכשיו גם באתי עם רעיון לתזה. היה לי רעיון, אמרתי, אני אעשה תזה על האחים כהן, ידעתי בדיוק את הנושא, איזה סרטים של האחים כהן, אני רוצה לדבר. ואז לקחתי קורסים, יש תמיד קורסי חובה כאלה שצריך לקחת, או קורסים נוספים. ואחד הקורסים שלקחתי של מרצה בשם ניר רצ'קובסקי, על אירוניות. הוא לא קשור לקולנוע בשיט, אבל זה על ערים, על התפתחות של ערים. ואני בא ממסגף, שזה הכי לא עיר שיכול להיות. זה הכי כפרים באמצע שהוא מקום על פיסטין באיזה הר. העיר הכי קרובה אלינו זה סכנין וקרמיאל, אז כאילו זה לא עיר, זה לא תל אביב.
כן.
ואז פתאום, תוך כדי הקורס, פתאום נדלק לי איזה רעיון, אמרתי, רגע, הוא מדבר על ערים, אבל אני רואה קולנוע, אני כל מה שאני רואה בחיים זה קולנוע. אז בתקופה מסוימת, פתאום נזכרתי שיש את הקולנוע בשנות ה-70 של וודי אלן, ואז אמרתי, רגע, הוא הבמאי הכי ניו יורקי שיש, אבל יש גם את סקורסזה, וגם הוא הבמאי הכי ניו יורקי שיש, אבל שניהם עבדו באותו זמן, באותה עיר, והוא מדבר על כל מיני ערים אחרות בהיסטוריה, ואז באתי אליו עם הרעיון לעשות את עבודת הסיכום שלי על הדבר הזה, שהיא בכלל לא קשורה, זאת אומרת, הוא בכלל לא בא, הוא לא איש קולנוע המרצה, אבל
זה היה מה, מדעי החברה?
כן, או... משהו כזה שמדעי החברה, כן. אתה יודע, קורס אקסטר כזה שלוקחים בתואר השני, ואז אמרתי, אני תמיד אקח את הכל לקולנוע, והוא זרם איתי, אז אמרתי, סבבה. אז הרמנו, הגשתי עבודה, אפילו קיבלתי 100. ואז משם פתאום ננעץ לי הגרעין של הרעיון, ובאתי עם הרעיון הזה, זה עוד בסמסטר הראשון של השנה הראשונה, ומהרגע שידעתי שזה מה שמעניין אותי, אז אמרתי, אוקיי, על זה אני עושה את התזה, ואז גם בהתאם לקחתי את כל הקורסים שלי ואת כל העבודות שאני עושה אל הכיוון הזה של התזה. ואז פניתי גם לדוקטור רון הרביב, וביקשתי ממנה להיות המנחה שלי לעבודה, והיא הסכימה, ויצאנו לדרך ארוכה, וממש, כאילו, זה לקח כמה שנים כל הדבר הזה, והבנתי שזה לא יהיה כזה פשוט, הבנתי שאני צריך לדבר על עוד במאים, ושתהיה לי, אני צריך איזשהו עוגן אקדמי, לא משנה מה, אז מצאתי זה משהו של בחור בשם מיכאל בכתין, משהו שמושג שנקרא כרונוטופ, אנחנו לא נדבר עליו, אבל זה כאילו העוגן האקדמי בעצם של הדבר הזה. אבל בתכלס, רק רציתי לדבר על סרטים שקשורים לניו יורק, ועל הסרטים של התקופה שהכי מעניינת אותי.
זהו, אבל למה זה התקופה שדווקא מעניינת אותך? מעבר לזה שאני לא יודע אם צריך להיכנס פה לאיזשהו הסבר על, אתה יודע, ההיסטוריה של הקולנוע, אני יודע ששנות ה-70 היו, אתה יודע, עם לא הגל החדש, איך קוראו לזה, ההוליווד הצעירה וכל מיני זה,
כלומר... The New Hollywood, הוליווד החדשה.
כן, בעצם. אז זה בגלל זה, או שיש משהו כן. ספציפית?
אז אני אסביר, כי בעצם, כשאנחנו מספרים את הסיפור של שנות ה-70 וה-80, אני לא חושב שאפשר לספר אותו בלי להבין מה היה שם לפני זה. איך שנות ה-70, גם חברתית בארצות הברית, כי אחד מהדברים שאני חוקר, ואני תמיד חקרתי, זה היסטוריה אמריקאית, ואני פריק של הדבר הזה, של היסטוריה אמריקאית, ואני יודע מה קרה בשנות ה-70, אני יודע חברתית לאיפה ארצות הברית הלכה ומה קרה איתה, ואז אני רואה איך הדבר הזה משתקף או לא משתקף בקולנוע. וזה לא רק בתקופה הזאת. זאת אומרת, אני אתחיל בסיפור שאנחנו נספר היום, אני אתחיל קודם כל בניו יורק בקולנוע באופן כללי. למה ניו יורק היא יותר משיקגו? למה ניו יורק היא, כאילו כל תעשיית הסרטים הרי היא בהוליווד, כן. שזה בצד השני בכלל של היבשת. אז למה ניו יורק? למה לא לוס אנג'לס הפכה להיות כאילו העיר שרואים בקולנוע? למה ניו יורק?
היא גם, אבל לא רק.
היא גם, אבל כן. ניו יורק משמעותית הרבה יותר מופיעה בסרטים. ויש לזה סיבות, ויש לזה הסברים. והמסע שאני מוביל אליו בעצם, שאני גם עשיתי אותו בעבודה, היא לנסות להבין את הדבר הזה. ושנות ה-70 וה-80 הם הפריים, הם ה-C של ההתפרצות, של מצד אחד עיר שבמשבר חברתי מאוד מאוד קשה, מצד שני סרטים שיוצאים שם שכאילו אתה אומר וואו, זה פשוט מאסטרפיס אחד אחרי השני.
אז איפה אתה רוצה להתחיל? שנתחיל מהצד הקולנועי של איך נוצרה איזושהי תנועה של לייצג את זה, או שנתחיל לדבר על איך העיר נהייתה כזאת ג'יפה בשנות ה-70?
אני אתחיל בשילוב שבין קולנוע להיסטוריה.
אוקיי.
והשילוב של קולנוע והיסטוריה מתחיל מבחינתי בשנה ממש ממש ספציפית, עם איש אחד מאוד מאוד ספציפי, וזה תומאס אלווה אדיסון, והוא היה לו את מה שנקרא הקוסם ממלנו פארק בניו ג'רסי, שם היה את המפעל פטנטים הזה שלו, וב-1897, 3 שנים אחרי שבחור בשם מיי ברידג', זאת אומרת שנמציא את הפטנט של אשליית התנועה, אז אדיסון המציא את קינטוגרף, איזושהי מצלמה שמצלמת קינטוגרף וסינמטוגרף, משהו כזה, שהם בעצם מצלמים תמונות, סרטונים נעים של דקה, דקה וחצי, 2 דקות, כאילו, אתה יודע, בלחץ. והוא שלח את העובדים שלו. עכשיו, לאן הוא ישלח אותם לצלם? את מה? אין סרטים, אף אחד לא חשב על קולנוע בכלל, לא היה דבר כזה קולנוע. אז שלח אותם ל-5th Avenue, שלח אותם לאיזה רחובות בניו, לכל מיני רחובות, לגג העיר של איזה גורד שחקים, לצלם דברים שקורים בניו יורק. לא סיפורים, שום דבר.
פשוט להראות תנועה.
פשוט להראות משהו זז. אנשים הולכים, אנשים יוצאים מרכבת, יש סרט מפורסם של לומייר, שלחים לומייר בצרפת, רכבת נכנסת לתחנה. זה הסרט.
שלכולם, אגב, יש את האנקדוטה הזו על אנשים ברחו, כי הם חשבו שהרכבת מגיעה לדרוס אותם, וזה לא קרה. יודעים שזה...
זה לא קרה, כי אנשים ראו את זה וכזה, או, לרגע, אבל אוקיי, בסדר, אבל לא באמת. אבל בסיפור הזה של אדיסון, הוא הבין שאנשים רוצים לראות את הדבר הזה. עכשיו, זה לא... זה אפילו לא סרטוני טיק טוק של היום. זה, אתה יודע, זה כאילו, אני שם את המצלמה, אני מצלם כזה רחוב, אנשים עוברים מצד אחד של הרחוב לצד שני, קרקרות של סוסים, מסתכלים עליו, כי זה לא הוא אפילו מצלם, זה העובדים שלו. וזה הסרט.
כן.
עכשיו, הדבר הזה היה להיט, מסתבר. וסדרה של סרטונים כאלה נקראת Actualities. והאקטואליטיז האלה, הם שרדו מהם כמה, שאפשר לראות אותם אולי ביוטיוב או בכל מיני זה, אבל הם לא מעניינים בשיט. כן. הם רק מעניינים בתור מסמך היסטורי של איך נראה רחוב אמיתי של אז. והקטע המגניב פה, לדעתי, זה שזאת ניו יורק. זאת אומרת, העיר הראשונה שצולמה בקולנוע בארצות הברית היא ניו יורק. שם אדיסון המציא את המצלמה של הקולנוע, ושם העיר שראו, וכשהסרטים האלה הגיעו למקומות אחרים, הם ראו את ניו יורק. ניו יורק היא חד משמעית בבסיס ההוויה של הקולנוע האמריקאי. משם זה נולד, משם זה התחיל. לא בלוס אנג'לס, ולוס אנג'לס באותו שלב הייתה פרדסים ומדבר, וכאילו, פשוט היה כלום ושום דבר.
זהו, מה שאני יודע, דיברנו פה, אני לא זוכר את מספר הפרק, אבל דיברנו על הוליווד של שנות ה-20 וה-30,
נכון.
באחד הפרקים, ולמדנו שם שהסיבה בעצם שהווסט קוסט פרח כאיזושהי תעשיית קולנוע, מה שיהפוך להיות הוליווד, היה שזה החבר'ה שבעצם ברחו מאדיסון, כי הוא רשם על זה פטנט.
אדיסון והם... טרסט, הטרסט של
כן,
אדיסון.
כן, נכון. והם סוג של רצו להפיק סרטים בלי, כן. בלי איזה שלו.
שלם לו תמלוגים.
כן, אדיסון... אז איך קרה בכל זאת שניו יורק נשארה בתודעה הקולנועית הזאת?
אז הסיבה היא, קודם כל, ניו יורק היא מאז ומתמיד הייתה הנמל המרכזי ונקודת הכניסה לארצות הברית של מאגרים, וזו מדינה של מאגרים שבאו מאירופה. במקרה של הוליווד, מה שאמרנו, חבורה של יהודים באמת שהייתה שם ועשתה את ההגירה מהשטטלים, מהונגריה ורומניה ורוסיה וזה, ואנשים שהקימו לימים את הוליווד, לואי בי מר ואדולף צוקור והאחים וורנר ברדרס, כל החבורת יהודים הזאת, היא הגיעה מאירופה דרך הנמל של ניו יורק, והם ראו את כל הקולנוע, או את הדבר הזה שנראה קולנוע, הם בהתחלה היו חנוונים וכל מיני עסקים קטנים, אבל הם ראו את סרטוני האקטואליטי הזה, אלה של אדיסון, ונכנסו לביזנס, ואז מבינו שהם צריכים לשלם לו כסף. ועד איזשהו שלב אתה אומר, אוקיי, אז בוא נגמור עם הקרקס הזה, כי הוא טיפוס... לא נחמד, אדיסון. בוא נגיד, הוא היה שולח בריונים שהיו מפוצצים הפקות וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, מעבר לזה, ניו יורק מאוד מאוד יקר לצלם בה, ומאוד צפוף לצלם בה, ומאוד גשום לפעמים לצלם בה. אתה הולך ללוס אנג'לס, יש לך all day sunny, כי זאת אומרת, אין לך, אתה לא צריך לדאוג שעוד רגע לא יהיה גשם. אתה לא, כמו שבישראל, באוגוסט לא יהיה גשם.
כן.
אז גם בלוס אנג'לס זה לא יקרה, אבל בניו יורק אתה יכול להסתובב ברחוב, ופתאום יולי, הלך לך יום צילום.
אז אנשים המשיכו לייצר סרטים על ניו יורק, פשוט צילמו אותם בלוס אנג'לס?
אז פה הם הבינו את העניין. הם הבינו שמצד אחד, כל ראשי האולפנים האלה שעשו את ההגירה ל-West Coast, הם הבינו שאנשים עדיין רוצים לראות את ניו יורק, ושהסיפורים, הרבה פעמים סיפורים ניו יורקים. ואחת הסיבות היא שסיפורים ניו יורקים, כי התסריטאים, כשהוליווד הפכה להיות מדברת מ-1927, מהסרט זמר הג'אז, אז התסריטאים הם תסריטאים של ברודווי. הם כותבים מחזות, הם יהודים כמובן, מברודווי שכותבים מחזות, והם יודעים לכתוב דיאלוגים, אז אותם אנחנו ניקח אלינו להוליווד שיכתבו דיאלוגים לסרטים, כי מי אחרת יודע לכתוב דיאלוגים לסרטים. ולוקחים את החבר'ה האלה, ועל מה, מה הם יכתבו, היהודים האלה מברודווי, על...
על יהודים אחרים בברודווי.
יהודים אחרים בברודווי, על... אתה יודע, זמר את שזה כולו סיפור של יהודים וזה, אבל מעבר לזווית היהודית, הם יכתבו על ניו יורק, כי החבר'ה האלה הם ניו יורקים במקור שלהם, כל החבורה הזאת. אבל איך תעשה את ניו יורק בלוס אנג'לס? מה תעשה? ואז אנחנו נכנסים לתקופה שהיא תור הזהב ההוליוודי, שנות ה-30 וה-40 וה-50, ששם הקולנוע האמריקאי באמת בפריחה הכי גדולה שלו, נעשים הבסט של הבסט של הסרטים, ואם הם רוצים את ניו יורק, אז הם פשוט בונים אותה. ואי אפשר היה לצלם ליטרלי בניו יורק, כי זה פשוט לטוס, לא ממש לטוס, כן? אז אי אפשר היה ממש... אתה הולך לצד השני של היבשת בשביל 3 ימים של צילומים, זה לא נראה הגיוני. כן. אז יש להם סטוק פוטאג', הם היו שולחים צלמים לניו יורק, מצלמים סטוק פוטאג' של רחובות, של דברים שאי אפשר ש...
מה שנקרא בירול,
כן,
נכון? היום.
כן, כאילו דברים שאתה לא יכול לשחזר אותם באולפן, כן. בלוס אנג'לס. אז כן. אתה מצלם אותם ברחובות בניו יורק, אתה מגיע את כל הדרך חזרה מניו יורק ללוס אנג'לס עם ארגז מפוצץ בפילים כאלה, מטעם האולפן שלך, מקורי שאתה עשית, שלך יש זכויות עליו. ועכשיו זה סטוק פוטאג', שאם האורך שלי, שאני עושה סרט על איזה אנשי החברה הגבוהה בניו יורק, ואני מצלם את כל הדירות הפנימיות בלוס אנג'לס, אז כשהם מוצאים החוץ על הרחוב, אני רוצה לראות, אתה יודע, לונג שוט כזה של הרחוב, אני לוקח מהסטוק פוטאג' של ניו יורק. אבל שאר הדברים, כל הבניינים, כל המשרדים, כל הנוף מהחלון, זה הכל תפאורה שנבנתה בלוס אנג'לס בשנות ה-30 וה-40, ממש ממש מעט הפקות הצטלמו בניו יורק, באמת במתי מעט, כאילו.
אז איך קרה באמת שהתקופה שעליה אנחנו מדברים, שזה שנות ה-70, ה-80, חזרו פתאום לניו יורק? כי אני חושב שהייחודיות גם של כל הסטרימלי שאתה מדבר עליהם, זה לא רק שהם עסקו בניו יורק, אלא שגם היו shot on location, כלומר כל הקטע הזה של
נכון.
אולפנים, ואתה יודע, להגיד שקליפורניה נכון. זה בעצם ניו יורק, כבר לא עבד.
כן, אז זה מתחיל מזה שהחבר'ה שעשו את הסרטים בשנות ה-50, כבר ראו את הוליווד מתחילה לרדת מגדולתה. הסוף של הוליווד הקלאסית הוא מסומן בדרך כלל סוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60. פסיכו של היצ'קוק שיצא ב-1960, זה אחת מהנקודות המאוד מאוד ברורות שבהן הוליווד כבר היא לא מצליחה לשמר את ההגמוניה הענקית שהייתה לה. ונכנסים יוצרים חדשים.
רגע, מה יוצא דופן בפסיכו?
פסיכו הוא שובר משהו שנקרא קוד הייז.
אוקיי, כן. זאת
אומרת, הוא יוצא, הוא...
רואים אישה עם ירחיים חשופות, מחזיקה באקדח. כן.
אני אלך יותר מזה, רואים אסלה.
אומייגאד.
כן. עכשיו, היה חוק בקוד הייז. קוד הייז זה קוד שניסחו ראשי האולפנים האלה, החבר'ה של הוליווד הקלאסית, והוא אמור היה להגן עליהם מצנזורה חיצונית של המדינה, כי הם צנזרו את עצמם. ואחד החוקים היה באמת שאסור להראות אסלה בקולנוע. למה? אלוהים יודע, אבל כנראה שאנשים לא הלכו לשירותים בשנות ה-30. אני לא יודע, לא ברור, אבל בקיצור...
אז בעצם בכך שהוא שבר את החוק הזה, הוא בעצם אמר...
החוק לא רלוונטי.
כן, החוק לא רלוונטי, ולמי שעוקפים אותו לכאורה, אין מספיק כוח לאכוף אותו.
אין להם כבר בעצם את הלגיטימציה, נקרא לזה, הציבורית, לאכוף את החוק הזה, כי הם מייצגים עולם שהוא כבר לא רלוונטי. הם צמחו בשנות ה-20, 30, 40, 50, בלחץ. חלק מהם כבר החזירו ציוד.
כן.
והיה הוותיקים שנשארו, שזה נגיד אדולף צוקור, הוא זה שהקים את פארמונט סטודיוס, הוא שרד את איזה גיל 103 או משהו, יש לו גנים מונגרים טובים, אבל הוא באמת כאילו היה אחרון הדינוזאורים האלה של החבר'ה של הוליווד הקלאסית. וברגע שהטלוויזיה, וזה עוד שחקן מאוד 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 חשוב לעניין, ברגע שהטלוויזיה נכנסה, כי ארצות הברית בשנות ה-50 נכנסת לתקופת השפע הכלכלי שלה, של פריחה של הפרברים, אנשים יוצאים מהביג סיטיז ועוברים לגור בערים הקטנות, ואז הם הולכים ל-White Picket Fences עם האישה בבית, ויש לי את הטלוויזיה.
2.7 ילדים.
כן, כאילו הכל כזה מאוד יפה. הם מחזירים את האישה כאילו למקומה הטבעי בבית, שהם חזרו מהמלחמה והולכים לעבוד בעיר.
ובין השאר להם יש פוסט-טראומה, והאישה כל הזמן על אופיום, והילדים...
כל מה שרואים, כאילו מדמן, הסדרה מדמן, אז כזה, רק כאילו, רק הרבה יותר ובהרבה מקומות. אז ניו יורק ושיקגו ובוסטון וכל הערים הגדולות היו בעצם המרכז שלהם אני נוסע לעבוד, אבל אני קם בבוקר בבית שלי בעיירה הקטנה. בעיירה הקטנה יש לי טלוויזיה. ובטלוויזיה אני אראה דברים שהם כאילו family oriented. והקולנוע האמריקאי, הוליוודי, ראשי האולפנים לא הבינו בעצם שהעולם הזה משתנה. הם פתאום ראו את הטלוויזיה נכנסת לחיים שלהם, והם צריכים עכשיו להתמודד עם הדבר הזה. והם פשוט לא יודעים מה לעשות. אני מדבר על שנות ה-60, סוף שנות ה-50, שנות ה-60. טלוויזיה פורחת, הקולנוע האמריקאי בדעיכה. אנשים אין להם סבלנות יותר לראות סרטים של הוליווד הקלאסית, כי הם מיושנים, וזה דור של חבר'ה צעירים, שלא גדלו על הדברים האלה. קזבלנקה מבחינתם זה היסטוריה עתיקה. זה 1942, זה על ההיסטור, זה כשההורים שלנו היו, כאילו, מי? זה לא מעניין, אף אחד.
ובשלב הזה גם, היה כזה דבר של, היה כזה דבר סרט טלוויזיה? כלומר, זה לא שהייתי יכול להגיד, אוקיי, אני לא אראה עכשיו את, לא יודע מה, מקרין עכשיו בקולנוע.
שדרות סנסט.
כן, שדרות סנסט. אני אחכה חצי שנה ואני אראה את זה בערוץ 2.
לא.
לא היה כזה דבר.
לא, כי קודם כל הטלוויזיה, הדבר העיקרי שלה היה שידורים חיים. כי היכולת, לא היה וידאו. זאת אומרת, הכל עדיין צולם על פילים, ואתה צריך להעביר את זה לאיזשהו אות אנלוגי, ולשלוח, זה יותר מסובך. והם קנו סרטים מאולפנים. והקרינו סרטים, אבל זה אירוע שאתה צריך כאילו לצמצם את הסרט שצילמת אותו למסך קטן ולהתאים אותו לבית. ואז הקולנוע ניסה להילחם בתופעה הזאת, הם הוציאו סרטים במסך הרחב, וסרטים בצבע, סרטים עם ריח היה גם.
יפה.
סמלורמה, אתה מגרד כרטיס בכניסה, כאילו אתה מגרד כרטיס, לא חשוב.
אני מניח שזה גם הסיבה שהייתה כזאת, אולי אני סתם מפספס מבחינת התאריכים, אבל שכל האפיקים האלה, כלומר שסרטים אקסטרה גדולים, עשרת הדיברות, קליאופטרה, כל אלה.
ויסטה ויז'ן, ענקיים כאלה, סרטי סינמסקופ עצומים, העניין של סרטים בתלת ממד, נולד במקום הזה כדי, כי הקולנוע אומר שהוא נלחם על חייו מול הדבר הזה.
אנחנו אגב רואים את זה גם סוג של היום.
בדיוק, ההיסטוריה תמיד חוזרת על עצמה, נטפליקס היום נוגסים בנתח שאולפני הסרטים חשבו שהוא שלהם. אבל אז, מה שראשי האולפנים אז לא הבינו, והיום כבר מבינים, ראשי האולפנים אז חשבו שהם בעסקי הסרטים, והם לא הבינו שהם בעסקי הבידור.
אוקיי.
ברגע שהם הבינו שהם בעסקי הבידור ולא בעסקי הסרטים, אז הם אמרו, אוקיי, אז גם הטלוויזיה היא לגיטימית. זאת אומרת, אנחנו יכולים לייצר תכנים לטלוויזיה. ובשלב הזה נכנסים לתמונה חבורה של יוצרים צעירים, כי היוצרים הוותיקים יותר, כל הסיסל בי דמיל, ואווארד הוקס, וג'ון פורד, יוצרי קולנוע, הוא איצ'קוק, כאילו, איצ'קוק האמת עבר לטלוויזיה. יוצרי קולנוע מהטופ של הטופ, כאילו, שהיו אז, של אז, ובסוף של הוליווד הקלאסית הם כבר לא רלוונטיים. ואז פתאום מגיעה חבורה של, הם נקראים פרחחי הקולנוע. זה השם שלהם, The Movie Brats. והם כוללים שמות כמו מרטין סקורסזה, פרנסיס פורד קופולה, ג'ורג' לוקאס, סטיבן ספילברג, בריין דה פלמה. זאת חבורה שהם היו תמיד ביחד, רואים סרטים, מדברים על סרטים, נמצאים בבית של סטיבן בלוס אנג'לס, ורואים איזה סרט חדש הזה, הם מדברים על התסריט שדה פלמה כותב, ג'ורג' לוקאס עשה את סטאר וורס, אז הוא כאילו בגרסת עריכה, הראה את זה לחבורה הזאת בזה שלהם, וכולם צחקו עליו, רק ספילברג אמר, נראה לי שיש לך פה כאילו איזה רעיון שיכול לעבוד.
תן איזה להשתך שתערוך, ואז תתגרשו ותיקח את הקרדיט.
נראה לי שאתה, כן, נראה לי שעלית פה על משהו.
יש לי בטן מלאה על זה.
אבל הוא, כאילו, כל האחרים אמרו לו כאילו, ג'ורג', you're out of your mind, כאילו, מי ילך לראות האוסף, למי אכפת מה... דסטר הזה וכל הדארת ויידר, על מה אתה מדבר? מה? בריין דה פלמה אגב הוא זה שאמר לו, שים את הכתוביות האלה בהתחלה כדי להסביר את הסיפור, את הרקע, כי אף אחד לא מבין כלום. לפני זה לא היו את הכתוביות. וכשהחבורת פרחחים הזאת נכנסת לקולנוע ומתחילים לעשות פה שמות, יש עוד שמות של חבר'ה שנדבר עליהם, ארתור פן, למשל, וסם פקינפה, זה במאים של גל חדש הוליוודים, נקראים The New Hollywood, והם... היו האנטיתזה המוחלטת לקולנוע הישן, השמרני של הוליווד הקלאסית. אצלם תראה דם, אלימות, סקס, סמים. דניס הופר למשל עשה את אדם בעקבות גורלו. סרט פורץ דרך, כאילו מטורף, וחצי מהסרט שם צ'ק ניקולסון. מסוממים, שוטים לא ברורים, מוזיקה, כאילו, זה מדהים, זה קולנוע. שפשוט יוצא באופן מוצהר נגד הקולנוע הישן.
אני חושב שגם... בניגוד לדור הקודם, זה, כלומר, אני יודע שהשמות הקלאסיים האלה של הוליווד, היו אנשים שסוג של, כמו שאמרת, היו קודם חנוונים וטכנאים וזה, וזה בעצם הדור שלנו של אנשים שגם למדו קולנוע.
בדיוק. הם צמחו במקום שכאילו כבר יש מסורת של קולנוע.
כן.
החבר'ה של הוליווד הקלאסית, הם המסורת, הם התחילו את הקולנוע.
כן.
ואז בא מרטין סקורסזה וג'ורג' לוקאס, שהם בין הראשונים שממש למדו קולנוע, זאת אומרת, במקום שלימד קולנוע. סקורסזה למד ב-NYU בניו יורק, הוא ניו יורקי born and raised, וג'ורג' לוקאס למד בקליפורניה, ופתאום הם למדו, התבססו על הדברים שעשו קודמיהם, ואמרו, אנחנו יכולים לעשות את זה יותר טוב, או אנחנו מעריכים את זה, את מה שעשו האחרים, אנחנו ניקח את זה מכאן.
אוקיי, אבל עכשיו, אין לנו כבר את אותם כותבים יהודים שהבאנו מברודווי.
נכון.
יש לנו, אוקיי, אז קופולה סבבה, אני אתן לו את זה, אבל כמו שאמרת, לוקאס קליפורני, ספילברג הם מהווסט קוסט.
ספילברג הוא all over, הוא כאילו, הם ניו ג'רסי ופיניקס.
אז לא משנה, אז נשאל את זה ככה, איך קרה שהם התמקדו דווקא על ניו יורק, איזשהו יעד כזה של, חוץ מלוקאס, לוקאס בינתיים הולך לחלל ולפרו ועושה קונצים באוויר.
גם ספילברג אגב, הוא הלך לאינדיאנה ג'ונס, הוא הלך אתה יודע, מפגשים מהסוג השלישי וכל מיני דברים כאלה, אבל הוא הלך לפמילי, סיפורים משפחתיים. הסיפור מביא אותנו עכשיו מלוס אנג'לס לצד השני של היבשת לניו יורק, להבין מה קרה היסטורית בעיר. כי בשנות ה-60, ניו יורק הייתה במצב כאילו בינוני כזה, חצי אפוי. מצד אחד היא הייתה עדיין מטרופולין עצום, שער הכניסה באמת הראשי למדינה, אבל מצד שני, משהו חברתית התחיל להיות שם מאוד מאוד בעייתי.
זהו, הזכרת את הפרבור, אז אני מניח שכל מי שנשאר בעיר היו בדיוק אנשים
אלה שאין להם ברירה.
שאין להם ברירה, כן.
עכשיו, אם אני, יש לי משפחה וכסף, ויש לי עבודה טובה, נגיד, באמת, למשל, דון טרייפר, ממדמן, אז פשוט, אני כל כך, הסדרה הזאת זה. אוקיי, זה כבר מזמן, אבל אשתי אמרה לי אתמול, אנחנו חייבים לחזור לראות את זה עוד פעם, וכזה, כן.
השלוש שנות ראשונות מצוינות, אחרי זה הם קצת...
אני לא יודע, אני ברגע שאני נכנס לסדרה ואני זה, אז אני איתה. אבל זו באמת הדוגמה, כי שם הם על התפר שבין שנות ה-50 לשנות ה-60, כשהגברים של שדרות מדיסון, הם באמת היה להם כאילו את
היוקרה הזו, כן.
היו הה, והרחובות בניו יורק שמראים בסדרה, הם באמת כאילו משהו שנראה יפה, ונראה טוב, ונראה אטרקטיבי, זה Upper East של מנהטן, ומקומות מדהימים בעיר, שכיף ללכת, זאת אומרת, אתה לא מפחד ללכת בהם.
כן.
ומה שקורה, בשנות ה-60 נבחר לראשות עיריית ניו יורק ב-1966, בחור בשם ג'ון לינזי, וג'ון לינזי ראה שניו יורק לא מופיע, זאת אומרת, אין שום דבר שמצטלם בניו יורק. זה מאוד קשה להשיג פרמיט, אישור לצלם ברחוב בניו יורק, זה קשה עד בלתי אפשרי להשיג את זה, עולה המון המון כסף, מפיקים מתרחקים מזה. העיר עצמה מאוד צפופה, מאוד קשה לצלם בלוקיישן, לסגור רחוב בשביל לצלם עיר. ומאוד קשה מבחינת מזג אוויר. בקיצור, העיר מערימה קשיים על יוצרים לעשות קולנוע במקום. ועכשיו, הסתכל על זה ג'ון לינזי ואמר, אנחנו מפסידים פה כסף. זאת אומרת, זה כסף של הפקות שיכולות להיכנס, שיכול להיכנס לקופה של העיר. והכסף הזה הולך ללוס אנג'לס על מבנים כאילו של תפאורה, כשיש לכם את הדבר האמיתי פה. כן. ובא ג'ון לינזי, ואחת ההחלטות הראשונות שהוא עושה בקדנציה שלו, ממש אחת ההחלטות הראשונות, זה להקים את המומה, שזה Mayor's Office of, אני מדויק בזה, Mayor's Office of Media and Entertainment. זה גוף ציבורי, מטעם העירייה, שאומר בעצם שאנחנו מסירים את הרד טייפ, את הבירוקרטיה, ואנחנו מעניקים לגיטימציה לכל הפקה שתרצה, לצלם בעיר, בתנאים מאוד מאוד קלים להשגה. זאת אומרת, אתה צריך להודיע, אז אתה סוגר את הרחוב הזה, אתה עושה את הזה, אתה מקבל את הפרמץ מהמשטרה, סוגרים לך את הרחוב, קח את ההפקה, תצלם פה. והעירייה דוחפת רשמית, ממש, היא יוצרת קשרים עם מפיקים, עם במאים ועם יוצרים, כדי לעודד תעשייה של קולנוע בעיר. והם העניקו ממש תמיכה כלכלית להפקות האלה, מתוך מחשבה שהם רצו שיראו את העיר. שג'ון לינזי ידע שקולנוע, ג'ון לינזי היה מאוד, כאילו מבחינת איכשהו לתפס בציבור, הוא היה מאוד כזה כמו ג'ון קנדי, זאת אומרת מאוד צעיר.
צעיר שרמנטי
וחתיך. צעיר שרמנטי וחתיך ופופולרי מאוד ודמוקרט.
איך לגרגל אותו תוך כדי שאתה מדבר כדי לראות אם הוא חתיך?
זה אני, אתה יודע. יש שתי תמונות שלו בגוגל.
השאלה היא אם בשלב הזה, וואו, באמת חתיך, יש לו את הבלורית ואת המבט הזה.
יש לו את הלוק של ה-60s.
כן, של כזה, אני גבר, עם כזה, מהאנשים האלה שכזה מאפירים רק בצדדים של הראש, אתה יודע, הבני מזל.
כן, כך אותו מול נגיד אברהם בין, שנדבר עליו בהמשך, שהוא איזה מין, נראה כמו חנווני.
נראה כמו בן אדם שקוראים לו אבי שאוויט.
כן, הוא נראה כמו חנווני או פסטיונר כזה, אתה יודע, מצ'יינאטאון או משהו, שהוא כאילו הכי לא נראה ראש עיר של ניו יורק.
או, וואו, כן. הוא נראה כמו מיסטר פוטטו-הד כזה.
כן, אז כזה מול ג'ון לינזי. עכשיו, ג'ון לינזי מבין שיש לו שם כוח מאוד מאוד גדול בעיר, בנדלן הזה שהוא מחזיק שם, מבחינת השטח הזה. והוא אומר, אני דוחף הפקות באופן חד משמעי לעשות את זה, לצלם בעיר, אבל הוא לא ידע בעצם לאיזה בור הוא מכניס את עצמו.
זהו, רציתי לשאול, הרי דיברנו קודם, הזכרנו את זה במילה אחת, את הפרבור ואת מה שאני חושב אפשר לקרוא לו urban decay, שצומח בניו יורק.
לא רק בניו יורק.
זהו, כל הערים מתרוקנות, מי שנשאר זה היותר עניים, זה גם לרוב שחורים ולטינים, אני מניח.
לא רק, אבל כן.
כאילו, הרי יש את כל ההרלם וזה.
יש אזורים.
כן, מה שהופך להיות הגטו.
נכון.
יש מה לצלם? כלומר, יש, הם יודעים שכשהם מביאים מצלמות לעיר, הם לא רק מציגים את לא יודע מה, את האזורים היפים
בקווינס. Breakfast and Tiffany's.
כן, אלא הם מרים את הכל.
נכון.
אז
הוא אמר לעצמו, הוא אמר לעצמו כזה דבר. קודם כל, באותו ראש עיר, הוא חושב קדימה, והוא אומר,
לינזי.
כן. הוא אומר, כאילו, אני עכשיו ראש עיר, אני מנהל את הקרקס הזה, וזה לא יישאר ככה לנצח. זאת אומרת, גם קודם כל, המצב ב-1966 הוא לא היה כזה גרוע. הוא היה בדרך להיות ממש גרוע, אבל הוא עוד לא היה שם. הוא היה כאילו, אנחנו עומדים על תהום, ואף אחד לא יודע שאנחנו עומדים על התהום. זאת אומרת, זה די מהר ידרדר כל העסק העירוני, אבל הוא לא, אתה לא יכול לחזות קדימה כשאתה נכנס לקדנציה, אתה אומר, אני נכנס פה, אני הולך לתת בראש, אני הולך להיות ראש עיר כמו שאף אחד לא היה לפניי, ולעשות כאלה וכאלה דברים. זה לא מה שקרה. אבל כשהוא, ברגע שהוא פתח את הדלת הזאת ליוצרים, אז כל היוצרים האלה, באמת כמו סקורסזה, כמו קופולה, כמו, יש באמת רשימה, וויליאם פרנדקין, שעשה את הקשר הצרפתי, ובלייק אדוורדס, שעשה את ברקפסט לטיפיניז, רשימה ארוכה של יוצרים, שפתאום אומרים, אוקיי, להוליווד אין עכשיו את הבחורה. הקולנוע עכשיו הוא לא קולנוע הוליוודי,
קלאסי.
אנחנו יכולים לעשות קולנוע בכל מקום, ומכיוון שאנחנו מגיעים מניו יורק, או שאנחנו מכירים את ניו יורק, אז אנחנו נעשה קולנוע עצמאי. וקולנוע עצמאי הוא קולנוע שמתאפשר גם מבחינה טכנולוגית, כי המצלמה היא כבר לא מצלמת אולפן ענקית, שדורשת פרוז'קטורים ענקיים כדי להעיר. המצלמות ב-1960 הן אחרות, הן קטנות יותר, הן דינמיות, אני יכול להוציא אותן לרחוב. אני יכול בעצם לצלם, אתה יודע, באיזה סמטה, לשים חצובה, לשים איזה פנס אחד, שניים בקטנה כזה, וזהו, ויש לי סצנה. אני לא צריך לסגור בהכרח את כל הרחוב. ואז זה מתאפשר לספר סיפורים קטנים יותר, ניו יורקים יותר, אחרים, ואז באמת מגיע הסיפור של, של, של החורבן העירוני, נקרא לזה, שמגיע בשנות ה-70. זאת אומרת, כשג'ון לינזי, הבעיות הפוליטיות שהיו לו, אם בארצות הברית צריך להבין את זה, שזה לא רק עיר, אלא ניו יורק היא גם מדינה. זאת אומרת, ניו יורק היא לא הבירה של מדינת ניו יורק.
כן, זה אלבני.
אלבני היא הבירה של the state of New York. עכשיו, the state of New York, היא, יש לה, אתה יודע, כל מיני ערים. ניו יורק היא כמובן ספינת הדגל, אבל יש גם את אלבני, ויש עוד כל מיני מקומות אחרים.
למאזיננו שצריכים פרופורציות, תחשבו על ניו יורק סטייט כמדינת ישראל, וניו יורק סיטי כתל אביב, אלבני ירושלים, כלומר הבירה, אבל
כן,
גם הנייה.
בערך, כן.
נגיד, וכמובן מפלי הניאגרה זה הסחנה.
ניאגרה פולס.
כן. כן. זה הסכנה, כמובן.
זה פרופורציות מעניינות.
מה היית אומר באר שבע בהקשר הזה?
אני צריך לחזור לך עם זה. כן. אני לא יודע אם אני אהיה עדין פה.
כן, אז אני מניח שיש עימותים בין הסיטי לסטייט?
כל הזמן, כל הזמן. עכשיו, ג'ון לינזי אומר כאילו, בוא, אנחנו כאילו, אנחנו ניו יורק.
אנחנו האיש השמן.
אנחנו, כן, אנחנו דורשים את הזה. עכשיו, זה לא, וכולם ידעו, וזה היה ידוע שג'ון לינזי רוצה להיות אל פרזידנטה. יום אחד, ניו יורק זה ההתחלה, זה קרש הקפיצה להיות נשיא. וכדי להיות נשיא, אתה צריך להיות מאוד מוצלח בעיר. עכשיו, במקביל, מי שהיה אז ראש המושל, המושל של ניו יורק, אני לא זוכר בדיוק את השם, אבל הוא לא ראה עין בעין עם לינזי, והתחיל מאבק פוליטי. וחלק מהמאבק הפוליטי של המושל, היה כאילו לייבש את ניו יורק. זאת אומרת, להגיד, אוקיי, אנחנו עושים איזשהו דיון וזה, ואנחנו את ניו יורק, אנחנו נזמין באיחור, או כל מיני, אתה יודע, אנחנו כאילו, הוא לא התייחס אליו באותה דרך כמו שלינזי תפס את עצמו, כשלינזי תפס את ניו יורק. וגם ראשי העיר שהגיעו אחריו, פתאום יורשים מלינזי בעיות חברתיות, פתאום יש שביטות, פתאום העירייה נמצאת בגירעון. פתאום יש כל מיני בעיות של מאומות והפגנות, ויש משטרה שמתחילה להיות מאוד מאוד מושחתת בשנות ה-70.
וזה משהו שהיה ייחודי לניו יורק, או שנכון לדבר גם על כזה דבר לא יודע, דטרויט, סן פרנסיסקו?
בדטרויט, בסן פרנסיסקו היו, בכל ארצות הברית הייתה תופעה של, נקרא לזה, כמו שאמרת, אורבן דיקיי, זאת אומרת, הערים הגדולות ירדו מגדולתן, והם בטח לא היו מה שהם היו לפני זה. עכשיו, ניו יורק היא תמיד, 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 בהיסטוריה של ארצות הברית, היא תמיד המקום שכל העיניים מסתכלות עליו. כולם רוצים לראות, כי מה שקורה בניו יורק, פוליטית, כלכלית, חברתית, משפיע על כל המדינה. תמיד זה היה ככה.
כשניו יורק מתעטשת, ארצות הברית חוטפת סינון. כן.
זאת אומרת, ניו יורק מבחינת, בוא נגיד בבחירות האמריקאיות, אז הכוח האלקטורלי של אם אתה משפיע ומצליח להוביל דעת קהל דרך ניו יורק, אז אתה, זה יהיה לזה גלים במקומות אחרים. אם עשית את זה בטנסי, אז כאילו זה אולי, בוא נגיד, פחות אפקטיבי.
סבבה, אחי.
כן, כאילו, אבל ניו יורק היא מהדהדת משהו הרבה הרבה יותר רחב. ויש, זה, אתה יודע, זה לטוב ולרע, כי יש אנשים שיגידו שהם כאילו כמו תל אביב, וזה סוג של בועה כזאת.
כן.
אבל הם לא בועה. הם מייצגים פוליטית, בוא נגיד, וול סטריט לא סתם נמצאת בניו יורק, עם מרכז כלכלי ופיננסי מאוד מאוד גדול עולמית, והיא יושבת שם. ובאלבני יושב המושל, והוא רואה שניו יורק מתחילה להידרדר וליפול, והוא לא כל כך ממהר להושיט ליד. כאילו, כזה, אוקיי.
נוח לו שהם נחלשים.
מצד אחד נוח, מצד שני, הוא לא, כמובן, אף אחד לא רוצה לתת לה לקרוס, כי זה משפיע גם עליו בתור מושל, וזה ניו יורק, אבל הוא לא מהר כל כך, בוא נגיד, לעזור לה, כמו שלינזי ובין וכל האחרים רצו את העזרה שהם ביקשו. ואז הם פונים ניו יורק, שבאמת המצב שלה מתחיל ממש ממש להידרדר, בשנות ה-70, אנחנו מגיעים לתקופה של שביתות גדולות של עובדי התברואה, השביתות של עובדי התברואה מגיעות במקביל לשביתות של, נגיד, שוטרים, או נהגי רכבות, תחתיות, או של מחבי אש. ואז אם יש לך רמות של זבל ברחובות, וזה מה שהיה, אז מדי פעם יוצאים אנשים, ומחאה ועצבים מבהירים את הרמות הזבל, או שיש איזו שריפה באיזה בניין, מחבי האש בשביתה, ומעבר לזה שהם בשביתה, הם לא סתם שופטים, כי בא להם. הם שופטים בגלל שהם מקוצצים מבחינה תקציבית, ראשי העיר פשוט קיצצו בתקציבים של השירותים הציבוריים, ואז אתה בבעיה, יש לך שריפות, ויש לך עיר מסריחה מזבל, והערך של הנדלן יורד, אנשים עוזבים את העיר אם הם יכולים להרשות לעצמם, אבל מי נשאר בעיר? מי שאין לו ברירה, מי שתקוע בעיר הזאת. ואז אנחנו רואים באמת תהליך של דעיכה היסטורית, מאוד מאוד מהירה, שהשיא שלה הגיע בדצמבר 1975, כשניו יורק ביקשה סעד מהממשל הפדרלי בוושינגטון, ופורד הנשיא, יש כותרת שכולם מדברים על הכותרת הזאת, חפשו את זה בגוגל, תמצאו, פורד to city, כותרת של הניו יורק טיימס, פורד to city או to New York City, drop dead. כאילו בקטע של חפשו אותי בסיבוב.
אז גם לממשל הפדרלי לא בדיוק היה הרבה סנטימנטים.
ברגע שהממשל הפדרלי, ברגע שהכותרת הזאת כאילו הופיע בעיתון של הניו יורק טיימס, שזה לא באמת מה שהוא אמר וזה, זה ברור, אבל כאילו אנשים אמרו כזה, אוקיי, הכל עבוד. זה כזה, we're on a road to nowhere. והם רואים את זה מהממשל הפדרלי, וזה חד משמעית מחלחל, ורואים את זה בשיקגו, ורואים את זה בטקסס, ורואים את זה בכל ארצות הברית, ומבינים ש כדין ניו יורק כדין הערים האחרות. זאת אומרת, כולם מתחילים באמת להבין שהממשל הפדרלי לא כל כך מהר יחלץ לעזור לעיר, והעיר נמצאת בגירעון כלכלי מאוד 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 קשה. ועכשיו, אם אני חוזר לקולנוע, אז במקביל, הדבר הזה של מומה, הגוף הציבורי הזה של לינזי יקים,
עדיין רץ.
הוא רץ, ופתאום אנשים מקבלים כסף ותמיכה מהעירייה לצלם את כל הג'יפה הזאת. ואז פתאום הג'יפה הזאת, זאת אומרת, ג'ון לינזי לא תכנן שבעצם זה כאילו יבוא מהדלת האחורית, והיוצרים הניו יורקים, הם מבחינתם יש להם אחלה סיפורים על עוני, על סמים, על זונות, על אלימות, על
אז מה שהתחיל בעצם איזשהו מנגנון שהמטרה שלו היה גם להעשיר את העיר.
את הקופה הציבורית, כן.
כן, את הקופה הציבורית, וגם להראות את יופיה, הפך בעצם להפך. הפך לדרך להנציח את העוני והג'יפה והרוע.
כוחה של אירוניה, או של
אז איך באמת, אם אנחנו צריכים, אתה יודע, כי אנחנו מדברים פה על קולנוע, ועוד לא דיברנו על הסרטים, איך נראים הסרטים של התקופה הזו? מה הם מציגים לנו? כי גם אמרת, יש לנו את, יש את קופולה, יש את וודי אלן. קופולה לא עושה את אותם סרטים שוודי אלן עושה.
חד משמעית. אז זה מתחיל בזה, קודם כל, אם אתה לוקח את זה בצורה עדינה, אם ניקח את המאזינים שלנו בצורה עדינה, אז תתחילו בארוחת בוקר בטיפני של ברנק אדוארדס, שזה 1961, זה לפני הסדום והמורה, זה עוד לפני המומה, וזה כאילו ניו יורק שהיא קסם, היא יפה, זה מדהים, זה הכל נראה נוצץ ומלהיב.
ויש קריקטורה גזענית בלי שום סיבה.
כן, כן, יש שם גם את העניין הזה, מיקי רוני שם בתפקיד אורח.
אלוהים יודע למה, כן. אפשר להוריד את כל הסצנות שלו וזה לא ישנה כלום מהסרט.
זה לא באמת, כן, אבל אודרי אפבורן שם בתפקיד נפלא, וזה סרט שהוא כאילו, אני קורא לזה שירת הברבור האחרונה שלפני שניו יורק צנחה למטה. ועכשיו אנחנו הולכים קדימה, אנחנו הולכים בדיוק 10 שנים קדימה, אנחנו מגיעים לסרט של וויליאם פרנקין של הקשר הצרפתי, עם ג'ין הקמן ורוי שריידר, שהם כבר מדברים על ניו יורק מושחתת, על משטרה, על סמים, על בעיות של ה-NYPD, וה-NYPD תכחף פה בהרבה דברים שנדבר עליהם, ואנחנו נראה גם את קאובוי של חצות, של ג'ון שלזינגר, שקרבו של חצות, הנה, 1969, שהעיר כבר ממש נכנסת בדלת בצורה חד משמעית של העולם האפל והנורא הזה של שנות ה-70, היא ממש הדלת נפתחה ב-1969 גועל נפש שרואים בקאובוי של חצות.
מה למשל? למאזיננו שלא ראו. אני רק יודע ששם את הסצנה של דסטין הופמן כמעט נדרס.
כן, I'm walking here.
זהו, וזהו. מעבר לזה, אני לא יודע כלום על הסרט.
אז ג'ון וויט הוא טקסני, שנראה הכי קלישאה של טקסני, עם הכובע והמגפיים, והסרט מתחיל בשיר כזה, שהוא יוצא לו מאיזה עיירה שכוחת אל בטקסס, אל העיר הגדולה. הוא נוסע מזרחה, והוא אומר לכל האנשים שעובדים איתו בשטיפת כלים שם, באיזה דיינר מקומי עלוב, אני עוזב, אני אומר לכם שלום, אני עוזב, אני עוזב, אני עוזב, אני עוזב לניו יורק, והוא נוסע באוטובוס, ויש שיר כל כך יפה ברקע, אתה שומע את זה ואתה איתו במסע, ואז הוא מגיע בשביל להיות ג'יגולו. כאילו, זאת אומרת, הוא נוסע שם בשביל להיות, להתפרנס...
זונה ממין זכר.
בדיוק, אמרת את זה יפה. אז הוא נוסע בשביל זה, והוא צריך איזה מישהו שינהל אותו, ואז הוא פוגש את ריזו, שזה דסטין הופמן, עם צליעה באחד התפקידים הראשונים, הראשונים, הראשונים שלו בקולנוע, תפקיד מדהים, והוא שם מלמד אותו את כל רזי העיר, והוא עובר לגור אצלו, והוא רואה את הבית של ריזו, זה חור מארץ החורים, מטר על מטר, קטן כזה, ישן, תחוב, עלוב, העיר מלאה סרסורים וזונות, ואתה רואה את ההתחלה של, זה עוד ההתחלה של הריקבון.
אבל זה לא שהם המציאו משהו, כן?
לא, כלומר, לא, לא,
זה לא,
לא, לא
שהם
לא.
אמרו, אני רוצה לייצר עיר מגילה. ניו יורק בשלב הזה כבר היו מקומות שהיית יכול לצלם ותהיה מגילה.
אני אגיד לך יותר מזה, הם מצלמים את זה ברחוב, הם שני, בסצנה שהוא עובר את הכביש, אין ניצבים, זה הוא. זה ליטרלי דסטין הופמן עובר ומונית נוסעת.
שנכנסת בו בטעות.
זה. כן. זה דוקו, כאילו, הדבר הזה. זאת אומרת, הם מצלמים אנשים ברחוב, כי שוב, כי הכסף שההפקות קיבלו מהעירייה, אפשר להם את החופש לצלם ברחוב, ואת הפרמיט לצלם ברחוב, ואתה לא צריך לסגור את כל הרחוב, כי אין לך מצלמות ענקיות, אתה מצלם על מצלמה קטנה, אתה שם אותה על חצובה, קיבלת את האישור לרחוב הזה, אתה שם את המצלמה, וניו יורקים אמיתיים עוברים, זה לא ניצבים, זה ניו יורקים אמיתיים. אף אחד כמובן לא הכיר את ג'ון וויד ודסטין הופמן אז, אף אחד לא יודע מי הם, ונהג מונית נוסע, ורואה איזה מישהו צולע כזה שעובר, והוא צועק לו, I'm walking. עכשיו, זה כמובן רק שוט אחד מהסרט, אבל כל הסרט הוא תיעוד של ניו יורק. ג'ון שלזינגר ספציפית, הוא לא מהבמאים הניו יורקים שאנחנו נדבר עליהם, אבל הסרט מציג בדיוק את זה. גם סרטים של שהגיעו קצת יותר מאוחר, ששם באמת אנחנו נראה, למשל, את רחובות זוהמים של סקורסזה, מ-73, שזה סרט שהוא על השכונה שלו, ליטל איטלי, בניו יורק. זאת אומרת, סקורסזה, הוא יליד ניו יורק, אולי זה המקום באמת להציג את הגיבור הזה,
כן.
את מיסטר סקורסזה. אז מרטין סקורסזה גדל בשכונת ליטל איטלי בחדר. זאת אומרת, הוא היה אסמטי, כבד, הוא כמעט לא יצא מהחדר. כל הזמן הוא הסתכל מהחלון בקומה השנייה של הבית שהוא גר בו עם ההורים, והוא ראה מפיונרים, והוא ראה זונות, והוא ראה אלימות, והוא ראה את כל החברים, כאילו, וגם חברים שלו היו שם. הוא אומר, חצי מהחברים שלי לא עברו את גיל 40, הם לא הגיעו לשם, מתו במלחמות כנופיות כאלה ואחרות. חלק מהם בכלל נהיו פושעים, נכנסו לכלא, חלק פה, חלק שם. והוא פשוט הסתכל על הכל מהצד, והוא ראה וספג לתוכו המון המון אלימות, המון את הדבר הזה, ובמקביל הוא בא ממשפחה מאוד נוצרית דתית. יש אחד הציטוטים הידועים שלו שהוא אומר, כל מה שהיה לי בחיים זה דת וקולנוע, שום דבר אחר. והוא הלך ללימודי כמורה, נבעת משם אחרי שעתיים, והלך להיות בסוף, הוא אמר, טוב, מה שמעניין אותי באמת זה לעשות סרטים. ועל מה הוא יעשה סרטים? על הסביבה שהוא מכיר, על ליטל איטלי. ואז רחובות זוהמים של סקורסזה, זה אחד הסרטים שבאמת, רוברט דה נירו אגב, בהופעתו הקולנועית הראשונה, פעם ראשונה שאנחנו נחשפים רוברט דה נירו הזה בתפקיד קטן שמה, אבל תפקיד גדול, הוא גונף את ההצגה לגמרי. תפקיד הבא שלו אחר כך יהיה בסנדק, ואחר כך עם האוסקר שהוא זכה בזה.
טקסי דרייבר?
טקסי דרייבר, נכון, שזה הסרט של הזה, אבל שנייה לפני טקסי דרייבר. רחובות זוהמים זה סרט שהוא כאילו, הוא קצת חריג בנוף הזה, כי הוא לא לגמרי צולם רק בניו יורק, אבל חלק גדול ממנו כן צולם ברחובות, חלק צולם בלוס אנג'לס וחלק בניו יורק, אבל החלקים בניו יורק הם חלקים אמיתיים של רחובות אמיתיים בעיר עצמה. ומראים את המאפיונרים, ומראים את הפשע, ומראים את הדברים שסקורסזה מכיר מהבית. הרווי קייטל שם בתפקיד ראשי, וביחד איתו נולד בניו יורק קולנוע מקביל, נקרא לזה, יקום מקביל של קולנוע, של בחור יהודי קטן ממושקף בשם וודי אלן.
כן.
עכשיו, וודי אלן, הסרטים שלו בהתחלה, הוא בכלל התחיל, הוא כתב תורים לעיתונים, הוא כתב, הוא היה עושה הופעות סטנדאפ וכל מיני דברים כאלה, רדיו פה ושם, והוא יליד ברוקלין כמובן, וכשהוא גדל בברוקלין, מי שלא ראה אגב את ימי הרדיו מ-1987, זה ילדותו של וודי אלן, זאת אומרת, זה סיפור ילדותו. והוא גדל שם בניו יורק, בברוקלין, והשאיפה הגדולה שלו בחיים הייתה להגיע למנהטן. כי לנסוע מברוקלין למנהטן, מי שלא יודע, נעשה כאילו פאוזה, הערת שוליים כזאת, ניו יורק מחולקת לחמישה מחוזות, five boroughs, שזה הברונקס, סטטן איילנד, מנהטן, קווינס וברוקלין. וכל אחד מהם כאילו מחוז כביכול עצמאי, אבל הם בעצם, זה כולם אותה עיר.
וכאילו, כן, צריך לדבר פה על הפרופורציות. אני, כשאני מדבר עכשיו עם אמריקאים ושואלים אותי מאיפה אני, ואני אומר להם כאילו, אני במקור מרעננה, אתה יודע, אתה מסתכל על, על הפרופורציות, אתה אומר, בשבילי זה עיר נפרדת, בסטנדרטים של ניו יורק, רעננה זה...
זה הברונקס שלהם.
זהו, זה הברונקס של תל אביב, כן? כן? כלומר, מבחינת מרחק ואוכלוסייה וכן הלאה.
כן, כן.
אתה יכול לבלות כל החיים שלך בניו יורק מבלי להגיע למרכז של ניו יורק.
נכון, אתה יכול לגור בברוקלין ולראות את היהודים בברוקלין ואת האנשים ולחיות וחיים שלו, הכל סבבה. יום אחד אולי תגיע למנהטן, זה החיים של וודי אלן, היו כאלה. הוא נסע עם אבא שלו לבקר ברדיו סיטי במנהטן, הייתה כאילו המקום שנוסעים אליו. בגלל זה כל הסרטים שלו, הוא כאילו מסתכל על מנהטן בהערצה. וכשהוא מתחיל לעשות סרטים, הוא מתחיל לעשות סרטים מטופשים, זליג וכל מיני קומדיות, טרש, סלפסטיק, מטופשות כאלה, עד שהוא מגיע לאני הול, הרומן שלי עם אני.
כן.
וזאת ניו יורק אחרת לגמרי מניו יורק של מרטין סקורסזה. עכשיו זאת אותה העיר באותה תקופה, באותו זמן, אבל היא שונה לחלוטין. כשאתה משווה כאילו בין הקולנוע של סקורסזה לקולנוע שלו, אז אתה לא יכול לתהות איך שני האנשים האלה, שהם שניהם ניו יורקים, born and raised, בדם ובנשמה, מדברים על אותה עיר, ובתקופה הכי הכי קשה שלה, עושים סרטים שהם מצד אחד נהג מונית, שזה באמת סרט מלא אלימות ופשע וזונות וסרסורים, ומצד שני, יש לך את משחקי הטניס היפים של האנגלו-סקסים ברומן של אימני.
אז פה זה כאילו כל מה שאמרנו על ג'יפה וגנגסטרים, וזה כאילו נזרק מהחלון. עדיין אפשר לעשות סרטים יפים על ניו יורק בתקופה הנוראית הזאת.
לא רק הוא, אגב, לא רק וודי אלן. יש גם סרט שנקרא קרמר נגד קרמר, עם דסטין הופמן ומריל סטריפ, שהוא...
זה מאבק גירושים כזה?
כן, מאבק גירושים, עם הילד, סרט מקסים, זכה באוסקרים, והוא על... משפחה כאילו בינונית, בינוני גבוה בניו יורק. והוא מהתקופה הזאת, ואין פה שום מזכור לדברים האלה.
אז יותר משזה, אפשר להגיד, כי גם ניו יורק היא מאוד ענקית, יותר משזה איזשהו הכרח, בשלב מסוים זה גם נהיה איזשהו טעם, כן? כלומר, זה מתחיל מתוך הנסיבות, אבל בשלב מסוים זה נהיה אין להציג את הצד המגעיל. אתה מבין?
זה לא רק שזה נהיה אין, אלא שמאוד מאוד קשה להתחמק מזה. קשה מאוד מאוד, לוודי אלן, הוא אמר את זה בעצמו, היה לו מאוד מאוד קשה, נגיד בסרט כמו מנהטן מ-79, למצוא מקומות, לצלם בהם, שלא נראו כמו פח אשפה. כאילו, הוא אמר את זה בראיון, הוא אמר, עבדנו מאוד מאוד קשה בהפקה, למצוא רבע של פינה של רחוב, שלא נראית עם הומלסים, שאין בה זונות, ואין בה גרפיטי all over, הרכבות תחתית בכלל אין מה לדבר, אף אחד לא נכנס למקום הזה, זה פחד אלוהים, לנסוע ברכבת התחתית בניו יורק בשנות ה-70 וה-80, זה מתכון לזה צרות שחבל על הזמן. והאמת שהמקום הכי הכי מסוכן והכי מגעיל להיות בו, זה מצחיק שהיום אני אומר את זה, כי היום זה לא נראה ככה. אתה יודע איפה זה? יש לך איזה הימור, מה המקום הכי כאילו, הביב שופכין הכי גדול?
מהשם אני רוצה להגיד Hell's Kitchen, אבל זה בטח כאילו יהיה משהו במקום שהיום הוא כזה נורא בוז'י.
טיים סקוויר. היום זה דיסני.
כן.
אבל טיים סקוויר בשנות ה-70 וה-80 זה הייתה זירת הזונות סרסורים ופורנו. כי מה שהיה בעצם בשנות ה-70, עכשיו זה נראה מאוד כאילו מגניב כזה, אלימות וזה וזה, אבל אני מדבר על מקום שהוא ליטרלי מסוכן להיכנס אליו. אחד הדברים הכי הכי ידועים, ואני חייב לספר ככה את האנקדוטה הזאת על התקופה הזאת, ב-1975, בשיא של המשבר, השוטרים בניו יורק הייתה שביתה של השוטרים, מחאות, ומשטרת NYPD הייתה מושחתת עד היסוד. אבל כמה שוטרים שהיה אכפת להם מהעיר ומהחיים של האנשים, הוציאו פמפלט כזה, אלון, שנקרא Welcome to Fear City, a survival kit, a survival guide to the city of New York.
וואו.
בקרחה של הדבר הזה יש גולגולת עם כזה הודי, עליה, ואתה פותח את זה בפנים, וכתוב שמה, אנא ממך, אל תיכנס לניו יורק. אל תיכנס לניו יורק סיטי. הם חילקו את זה בתחנות רכבת, בתחנות אוטובוס, בנקודות הכניסה העיקריות לעיר, הם חילקו את זה לתיירים. הם הפיצו את זה all over, ויש שם בפנים שורה של כללים, של אם בכל זאת החלטת להיכנס, הסיכון הוא עליך, ותדע שאסור לך, או אנחנו לא ממליצים להיות מחוץ לבית אחרי 6 בערב, אנחנו חד משמעית לא ממליצים ללכת בין הרחוב הזה לבין הרחוב הזה, וזה 42nd Street וברודווי ו-5th Avenue וכל המקומות האלה, זה פשוט סכנת נפשות, אתה נשים נאנסו, נרצחו, רוצחים סדרתיים, הסתובבו שם כל הזמן.
זה נשמע כמו אחלה דרך, אם אתה עכשיו ארגון ששופט, זה נשמע כמו אחלה דרך להפעיל לחץ, אבל זה באמת היה אזורים מסוכנים, אתה אומר. זה לא היה רק תעמולה.
לא, זה לא תעמולה, זה שוטרים שאכפת להם, נקרא לזה ככה. מי שעמד מאחורי הדבר הזה, כמובן שראש העיר התנגד לכרזה הזאת, וכולם ניסו להסתיר את זה וזה, אבל זה כאילו,
כן.
ברגע שהמרצה יצא מן השק, אי אפשר להחזיר את זה חזרה.
זהו, אני חושב על, אני לא יודע כמה זה סרט מצליח, אבל יש סרט מ-79, שנקרא The Warriors, הלוחמים, הוא מבוסס על האנבאסיס, על מסע הרבבה. אתה מכיר את הסרט הזה?
לא, אני זה לא.
זה סרט על, יש כנופיות בניו יורק, והן נפגשות באיזשהו מקום, במרכז ניו יורק, ואז המנהיג של כל הכנופיות, שכל עוד הוא שם יש שלום, נרצח, והווריורס, שזה הכנופיה שאנחנו עוקבים אחריה, מואשמים ברצח שלו, והם כאילו צריכים לחזור הביתה, הם צריכים להגיע לטרף שלהם, וכל הסרט פשוט עוקב אחרי איך הם לוקחים את כל הסמטאות, ואיך הם הולכים, הזכרת את הרכבת התחתית וזה, ומה שהדהים אותי בסרט הזה, וגם אגב נגיד ב-Escape from New York, ששניהם סרטים עתידניים במרכאות, שניהם סרטים דיסטופיים, אבל אין בהם שום דבר שהוא מדע בדיוני, זה לא שיש טלפונים מתוחכמים ורובוטים ולייזרים, צילמו אותם בניו יורק של היום, ומציגים אותם כבעתיד הקרוב, וזה מה שהדהים אותי, זה חר הסרט אגב, אולי אתה תהנה ממנו בתוך
ניו יורק? לא, אני מכיר את הז'אנר, מה זה הז'אנר הזה? זה ז'אנר דיסטופי, שצמח מתוך הייאוש והדיכאון והבסה והגועל נפש של ניו יורק. שאנשים מפיקים, כאילו, ויוצרים, בעצם הבינו שזה לא, זה מצד אחד לא יכול להימשך ככה, זה איום ונורא, מצד שני, חבל שלא נתעד את זה. כאילו, אם זה כבר כזה מגעיל, אז בואו, כאילו, בואו נראה את זה. אתה יודע איפה רואים את זה? רואים את זה בגותם סיטי של בטמן. עכשיו, גותם סיטי במקור שבטמן נכתבה, זה נכתבה ניו יורק, זאת אומרת, ניו יורק תמיד הייתה השראה.
אומרים, מטרופוליס של סופרמן זה ניו יורק ביום, גותם זה ניו יורק בלילה.
כן. עכשיו, ניו יורק בשנות ה-70, כשפרנק מילר, אני לא זוכר את השם שלו.
פרנק מילר זה הסוטה הזה שעשה את דארק נייט ריטרנס.
כן, אני לא רוצה לטעות.
ההוא שעשה את סין סיטי אחר כך, הקומיקס.
כן, אז כשהוא כתב את בטמן ייר 1, את הגיליון חדש לגמרי, זה הוא ריבוט כזה לבטמן, את ההתחלה של בטמן, והוא מתבסס על ניו יורק של שנות ה-70 וה-80. זה יצא בשנות ה-80, וזה היה פשוט לראות עיר כמו גותם סיטי במצב הכי גרוע שלה. מי שראה את בטמן של טים ברטון, כזה רק יותר.
כן.
כאילו, עכשיו, מה שאמרתי על טיימס סקוור וכל האזורים האלה, שהיום הם מאוד מאוד שונים, הם היו אז במצב כל כך קשה, שהם בעלונים האלה, בפרסומים ובדברים, אתה ראית תמונה מאוד מאוד קשה של העיר שהייתה מאוד אמיתית. אבל בסרטים של וודי אלן, אתה לא רואה את זה. אתה לא רואה את זה במנהטן, אתה לא רואה את זה ברומן שלי עם אני, אתה לא רואה את זה בחנה ואחיותיה, אתה לא רואה את זה בכאילו כל הסרטים שלו שהם...
וזה היה מאמץ מודע שלו, אבל...
וזה מאמץ מודע, אבל מצד שני, זה דווקא מראה את נקודת המבט שלו. וזה מה שאני אוהב, זה אחד הדברים שחקרתי בעצם. זה איך נקודת המבט של היוצר. אני, וודי אלן, אני רואה את כל מה שיש מסביב, אבל ניו יורק בשבילי, מנהטן בשבילי, היא משהו אחר. אני יודע שזאת המציאות. אבל המציאות שלי היא ביקום אחר. ביקום שלי יש את הבעיות של המשפחה, של האחות, של הרופאים, של האורחי דין, של האמא היהודייה, של הטיפוס הוודי אלני הנוירוטי הזה, הכל כך מקסים שבאיזשהו שלב כבר נמאס ממנו, אבל ברומן שלי עם אני הוא כל כך יפה, והרומן שלי עם אני הוא סרט שכולו כאילו שיר הלל, מנהטן בכלל, שיר הלל לניו יורק ולמנהטן, ויש שם איזה קטע ברומן של אימני, שהוא נוסע לבקר את דיין קיטון, כשהיא עוברת ללוס אנג'לס. הוא נוסע, וחבר שלו, מקס, יושב שם באוטו איתו, עם חליפה נגד פלוטוניום. וכאילו, כיסוי כזה על העיניים, ואז וודי אלן מסתובב, ואומר לו, אנחנו הולכים לעבור דרך, אנחנו, are we driving through פלוטוניום? אומר לו, לא, לא, זה נגד השמש שיש פה בלוס אנג'לס, הם שלא רגילים לדבר הזה. ווודי אלן רק נמצא שם ואומר, אני לא יכול להיות פה, אני חייב לחזור לניו יורק, כאילו, הוא לא בבית. הוא מרגיש כמו דג מחוץ למים.
כן.
ודיין קיטון מגיע לשם עוד פעם, וזה כמובן, הסרטים של ווודי אלן הם 89-90% דוקומנטרים על החיים שלו עצמו, הסיפור הרומן האמיתי שהיה לו עם דיין קיטון, והמשפחה שלו שהוא פגש משם, והוא מייצג את היהודי, הנוירוטי, הניו יורקי לגמרי, אבל ממנהטן. הוא לא בא מברונקס, הוא לא בא מהמקומות שסקורסזה מגיע מהם, וגם לא מהמקומות של הגיבור השלישי בסיפור שלנו, שזה סידני לומט.
שהוא שחור, לא?
לא, הוא יהודי.
אז נחשב לסידני פואטיה.
סידני פואטיה זה מישהו אחר.
מישהו אחר, כן.
לא, אבל יש במאי ניו יורק שחור, והוא ספייק לי, והוא, אנחנו מגיעים אליו בנקודת הקצה של שנות ה-90, עם Do the Right Thing. הוא מדבר על סכסוכים גזעיים בניו יורק, שגם זה לא חסר. אבל לפני שנדבר עליו, סידני לומט, הוא בקולנוע שלו, עם סרטים כמו סרפיקו, או אחר הצהריים של פורענות, הוא מדבר על מאבקים של יחיד מול מערכת בעיר. זאת אומרת, נגיד, אחר הצהריים של פורענות, דוג דיי אפטר נון עם אל פצ'ינו. יש שם הבחור, מבוסס על סיפור אמיתי, של שוט בנק בברוקלין, של בחור שניסה לממן ניתוח לשינוי מין לחבר שלו. סני. והוא הולך לשדוד בנק, וכל הרעיון הקטן שלו של לשדוד את הבנק הזה ולצאת החוצה, הולך לקיבינימט שהוא מגלה שאין כסף.
בבנק. יפה.
והוא תקוע. ועכשיו יש שם זה קטע מקסים, שהבחור שהוא נעזר בו, הם היו שלושה חברים, אז אחד מהם הוא שולח אותו כאילו, הוא אומר לו, אני לא יכול להיות פה, אני יוצא, אני הולך. אז הוא אומר לו, אני נוסע עם האוטו, הם באו בסקייפ קאר שלהם, באוטו, ואומר לו, אתה לא יכול לנסוע עם האוטו, אנחנו בנינו עליו להימלט עם האוטו הזה, אומר לו, אבל איך אני אסע? אומר לו, אז ניסע בסאבווי. עכשיו, זה דיאלוג כל כך מבריק, הם עומדים עם האקדחים, הם שודדים בנק, אומר לו, אבל איך אני יצא מפה? לא, לא, אל תיסע באוטו, קח את זה, אנחנו, כשאנחנו נסיים את השוד, אנחנו ניקח את האוטו, ואז ניסע, כאילו, זה כל כך, וזה כל כך מביך ומצד אחד מצחיק, מצד שני עצוב לראות את האהדה שהגיבור הזה שסני אל פצ'ינו באחד התפקידים הכי הכי יפים שלו, הכי טובים שלו בקולנוע, שודד אומלל, שודד שלא מצליח לזה, וסידני לומט מדבר על המאבק שלו נגד המערכת שהיא ה-NYPD. וממש כמה שנים לפני או אחרי, אני לא זוכר בדיוק, הוא עשה את סרפיקו. עכשיו, סרפיקו זה אל פצ'ינו גם, שוטר במשטרת ניו יורק, שמפוסס גם על סיפור אמיתי, והוא נלחם, ניסה מאוד להילחם בשחיתות שהייתה ב-NYPD, והוא הוביל בסופו של דבר לוועדה, העדות שלו הובילה להקמה של איזושהי ועדה שמאוד נלחמה בשחיתות הזאת. אבל השחיתות של ה-NYPD הייתה אחת הסיבות לזה שהעיר הייתה רקובה, כי אנשים לא הרגישו בטוחים. כי הם ידעו שהמשטרה לא תגן עליהם, כי המשטרה מקבלת כסף מארגוני פשע.
המשטרה היא חלק מהבעיה.
המשטרה היא חלק משמעותי מהבעיה, ומי שלא ראה את סרפיקו פשוט, אל פצ'ינו שם כל כך כל כך עוצמתי בסרט הזה, בזה שהוא באמת עומד לבד מול גוף כל כך מסואב וקשה, שהוא המשטרה הניו יורקית, שלא רוצה להשתנות, והשוטרים מושחתים עד העצם, והוא נהיה הבעיה, כי הוא לא לוקח שוחד. עכשיו, הם כולם מושחתים, ומסתכלים עליו בקטע של, אם אתה לא לוקח שוחד, אז אתה מסכן אותנו. זה מקרין לא טוב עלינו, ואנחנו נמצאים בבעיה. אנחנו לא ניתן לך לדפוק לנו את העסק הזה.
מה שנחמד לי הוא, את יודע, כל הזמן מרחפת לי מעל השאלה, כמה הקולנוע מייצר מציאות לעומת מייצג מציאות. וברגע שאתה אומר שזה מבסס את הסיפורים האמיתיים, אני מניח שזה יותר מייצג, אבל גם, כמו שאמרת, במקביל לכל הסיפורים הנוראים האלה, יש לך גם את וודי אלן, שעושה את הסבבה שלו על יהודים ועשירים.
נכון.
כלומר, בשלב מסוים יש פה איזושהי מעגליות של אנשים חושבים על ניו יורק כאיזשהו חור, בגלל שזה הדבר היחידי שהם רואים על ניו יורק.
כן, אבל אנשים שנגיד אני יושב אני יודע מה, טקסס, באינדיאנה, ביוטה, ואני רואה סרט כמו אחר הצהריים של פורענות, כמו טקסי דרייבר, שהוא אולי המייצג הכי 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 בולט של התקופה הזאת, של נהג מונית של סקורסזה מ-76, שממש רואים את זה שם. הם רואים את הסרטים האלה, והם אומרים, אוקיי, אין לי שום סיבה בעולם להגיע לעיר הזאת.
תודה לאל שנולדתי בפאטפוק אלבמה.
כן, אני כאילו, אני תודה, אני בטנסי, אני יושב לי עכשיו בדנבר קולורדו, לא כיף פה, כי אני בדנבר קולורדו, וקר לי, אבל תודה לאל שאני לא בניו יורק.
העיר שלי קרויה על שם דינוזאור, אבל לפחות אני לא ניו יורק.
אני לא בניו יורק, אני כאילו, אני יכול לדעת שאם אני יוצא החוץ על הרחוב, רוב הסיכויים שלא ישדדו אותי, סלש ירצחו אותי, כל הדברים שקרו לאנשים בניו יורק. אבל, ואז מצד שני, באמת רואים את חנה ואחיותיה. הם רואים את Crimes and Misdemeanors של וודי אלן, פשעים ועבירות קלות. הם רואים סרטים שהם מציגים תמונה אחרת לגמרי, ואתה כאילו אם אתה שואל את עצמך למה להאמין, אז אני חושב, וזה היופי בקולנוע, תאמין לי הכל. כי כל הדברים האלה נכונים. כי כל הסרטים האלה מייצגים איזשהו פיסה מסוימת של מציאות דרך העיניים של היוצר. וזה מה שאני כל כך כל כך אוהב בקולנוע, ביופי של הקשר בין היוצר ליצירה. זאת אומרת, היוצר שלך הוא מרטין סקורסזה, אז היוצר הזה רואה את ניו יורק דרך העיניים של ליטל איטלי, דרך העיניים של הפשע, של האלימות, של הדיכאון, של הבדידות הכל כך קשה של טרוויס ביקל, הגיבור בנהג מונית. זה סרט על בדידות, זה סרט על גיבור שהוא לבד, והמניעים שלו וכל הדברים שהוא עושה, הוא מתוך רצון לייצר אינטראקציה עם אנשים. סיבל שפרד שם הופכת לכמו מלאך לבן טהור שהוא שואף, הוא רוצה להיות איתה, וכשהוא לא מצליח, אז הוא הולך לבצי, לדמות של ג'ודי פוסטר, בתפקיד הקולנועי הראשון שלה, משחקת שם ילדה זונה, והוא רואה את עצמו בתור המלאך הגואל. בסצנת הסיום של הסרט הזה, הוא סקורסזה שם את המצלמה בטופ שוט מלמעלה, שזה מבט שהוא כמו אלוהים, על זירת פשע מזעזעת של מה שקרה שם, שרוברט דה נירו באמת ככה הגיע לשיא של הסרט, והוא רוצה לגאול אותה, הוא רוצה לעזור, הוא רוצה להושיע מהעיר שהיא זאת, מהגועל נפש הזה שהוא ניו יורק. עכשיו, אתה תראה את זה אצלו, ואתה תראה את זה בסרטים אחרים שלו, אבל אתה לא תראה את זה באמת אצל סידני לומט. אצל סידני לומט אתה תראה מאבקי כוח של מערכות, כמו נגיד סרט שנקרא רשת שידור, נטוורק, על אומנם החלונות הגבוהים במנהטן של רשת חדשות
אבל היא מושחתת לא פחות.
אבל היא כן, אבל על מה הוא מדבר שם הבחור המגיש החדשות הזוהם בזה, הוא אומר, I'm mad as hell and I'm not gonna take it anymore. הוא צועק את הזעקה שאנשים יכולים להזדהות איתה, היא מהדהדת להם משהו. ואם תיקח אפילו עוד איזה זווית של יוצר ניו יורקי אחר, אוליבר סטון, ב-1987, תלך על וול סטריט, ואז אתה רואה את גורדון גקו, הדמות של מייקל דאגלס, שהוא אמנם כאילו לא מושחת, אבל כל מה שמעניין אותו זה כסף. הוא אמר, greed is good.
Greed is good.
Greed is good.
וזה גם, אני חושב, ביטוי של כבר תנודה אחרת בארצות הברית, של
היפים.
רייגונומיקס, והיפים, וכל ה...
אבל מי יתחיל? מאיפה זה בא? מניו יורק סיטי, זאת אומרת, זה הליבה, זה משם זה מגיע, מוול סטריט. הם מייצגים משהו שאתה באמת לא תראה אצלו את הסלאמס ואת השיקונים העלובים האלה בוול סטריט, בסרט וול סטריט, אבל אתה כן תראה ריקבון ערכי. זאת אומרת, אתה תראה משהו שמבחינה מוסרית, הדמות של צ'רלי שין, בד פוקס, הוא לא מוכן לקבל את זה, ובאמת מה שקורה בסוף של הסרט, מי שלא ראה, אז למה לא ראיתם?
אני אראה את זה אחרי שנדבר, כי לא ראיתי.
אז וול סטריט, כסרט מעולה, והוא ממש מדבר על הריקבון הכלכלי, על מה שכסף
עושה לנשמה.
עושה לנשמה.
כן.
מה שמשחית.
זהו, זה משהו ש... אתה יודע, אנחנו פה לקראת הסוף, אז צריך לתת איזשהו... צריך להזכיר שכמובן בשנות ה-80, ה-90...
כבר משהו אחר מתחיל.
זהו, משהו אחר מתחיל. יש את איך רודי ג'וליאני, קווט אנקווט, ניקה את העיר, עשה כל מיני עסקאות עם ה...
לא, הוא באמת ניקה את העיר.
כן, אבל בוא נגיד שזה עירב כל מיני עסקאות מתחת לשולחן, והיום אנחנו יודעים דברים על ג'וליאני שמוצאים אותו פחות יפה.
כי ג'וליאני הוא ג'וליאני. אז הוא היה נראה המייר אוף אמריקה, קראו.
כן, בייחוד אחרי 9-11, אבל עדיין, זה לא שעכשיו ניו יורק חפה מבעיות, וכמו שהזכרת את ספייק ג'ונס, עדיין יש אנשים... ספייק לי. כן,
ספייק ג'ונס זה במאי אחר.
זהו, סליחה, ספייק לי. עדיין יש בעיות בניו יורק, כמו בכל עיר אחרת. נכון. אתה חושב שעדיין, כשעושים סרטים על ניו יורקי, ניו יורקי עדיין יעד מאוד...
היום אתה מדבר?
היום. אני חושב, אני לא יודע אם באותה מידה. היום, או בשנות ה-90 וה-2000, בייחוד אחרי 9-11, עדיין יש איזשהו ניסיון ללכוד את ניו יורק כמשהו שהוא מלוכלך ומגיל, או האם אנחנו עדיין יכולים להסתכל על הסטרים שעוצים היום ולהגיד, זה מבטא את ניו יורק של היום, או... אתה יודע, כי זה מרגיש כאילו, עכשיו, כשאני מסתכל על ניו יורק, אני רואה את ניו יורק בעיקר, כן, אבל גם אני רואה את ניו יורק בקולנוע, אני לא חושב על עיר מגילה או עיר יפה, היא פשוט עוד עיר, כן? היא פשוט עיר היא העיר הכי גדולה בארצות הברית, אבל
היא לא עוד עיר.
כן, אבל היא לא, זה לא כמו שאני חושב, אוקיי, שיקגו זה גנגסטרים, הוליווד זה העיר המזויפת שכולם מנותחים פלסטית. ניו יורק זה פשוט אוקיי, ספיידרמן שם, כאילו, העיר הכי גדולה וזהו, כאילו.
אז אני אגיד לך את זה אחרת, אני אדגים לך את זה דרך סרט.
אוקיי.
ב-2019 יצא סרט ג'וקר של טוד פיליפס.
כן.
עכשיו, זה כאילו סרט גיבורי על, אבל הוא לא גיבורי על, כי אין שם שום גיבורי על, והג'וקר הוא לא גיבור על. אין לו שום כוחות על, חוץ מחיוך קריפי ומפחיד. אבל אמרנו שגותם סיטי היא ניו יורק, זאת אומרת, זה ידוע, זה תמיד היה, זה השם שלה. וכשטוד פיליפס צריך לייצר את הסביבה שבתוכה הג'וקר גדל, הג'וקר צומח, וטוד פיליפס עושה את הסרט, הוא לא חייב לעשות אותו... אתה יודע, על איזושהי תקופה מסוימת. הוא לא אומר, הסרט הזה נעשה על שנות ה-30, שנות ה-70, שנות ה-80. Mm-hmm. הוא עושה אותו כאילו תקופה כללית. אבל התקופה שהוא בוחר למקם, הסביבה של גותם סיטי הרעה והקשה, היא ניו יורק של שנות ה-70 וה-80.
כן.
וזה סרט שנעשה ב-2019, ממש לא מזמן. והוא מציג שם את ניו יורק, שהיא אחד לאחד ניו יורק שנהג מונית. היא לא ניו יורק של חנה ואחיותיה. היא לא ניו יורק של מנהטן בשחור לבן עם ג'ורג' גרשווין ברקע בסימפוניה בכחול, זה לא זה. הוא מראה, מי שישים לב טוב בסרט, יש שם לוק וצבע שהוא מאוד מאוד מזכיר, ובטח מה שקורה ברכבת התחתית שתכף אני אגיע לזה, סיפורים ניו יורקים ולוק ניו יורקי ואווירה, ערימות של זבל ברחובות, שביתה של עובדי תעברואה, משטרה שלא מתפקדת, בגדים
הכל אפור וחום ומגיע.
אפור וחום וזאת ניו יורק.
כן.
זאת ניו יורק של אז. עכשיו, ברור שהיום ניו יורק עם כל הדיסניפיקציה של טיים סקוויר וזה, זה לגמרי לא נראה ככה.
כן.
אבל זה כי שום דבר לא נשאר במקום בכלל, אתה יודע, בשום עיר.
מה שאני רוצה להגיד הוא שגם אם אני מסתכל עכשיו על ניו יורק, לא יודע, אם אני מסתכל על סדרות שיוצאות עכשיו, אפילו, מה זה עכשיו? אפילו אם אני מסתכל על סיינפלד או על סקס אין דה סיטי, דברים מלפני כבר 15 שנה.
זה נראה יפה.
זה סתם עיר.
כן, אבל איפה סיינפלד אגב צולם?
בלוס
אנג'לס.
לוס אנג'לס, אוקיי.
כולו.
וואלה.
כן. Okay. שום דבר, יש שם אולי, אתה יודע, אינסרטים כאלה קטנים שיצימו כן. בניו יורק, שזה מצחיק, כי ג'רי סיינפלד הוא בורן אנד רייזד, הוא כולו ניו יורקי, הוא הכי, כן. הוא הכי ניו יורק שיש, אבל הוא לא שם כבר. בניגוד לוודי אלן, שהוא המשיך לגור בדירה שלו במנהטן בזה. אבל נכון, היום אתה לא רואה את זה, היום אתה לא רואה את הדברים האלה גם כי, קודם כל, המציאות כמובן השתנה, וניו יורק של 2024, היא, תודה לאל, לא ניו יורק של 1980, כן? זה לא זה. עכשיו, מה שג'וליאני עשה ברגע שהוא נכנס, יש את תיאוריית החלונות השבורים,
כן.
שאם המקום נראה רוס ושבור, אז זה משליך לאנשים שיהיו ולאיך שאנחנו נתייחס למקום הזה. ובאמת, ג'וליאני, באמת, עם כל הדברים המזעזעים שאחר כך קרו, והג'וליאני שהוא ג'וליאני, אז לא ידענו אז ולא זה, הוא באמת ניקה את העיר. זאת אומרת, הוא באמת הצליח, הוא לא לבד עשה את זה, זה תהליך כמובן, אבל הוא גילם את השיא של העניין, השיא של הדבר הזה, וניו יורק הפכה להיות משהו כמו הנחת רווחה כזאת, שהשתחררה בעיר, שפתאום נסגרו כל בתי הבושת, וכל המקומות של הפורנו, ופיפ שואוז שהיו בטיים סקוויר, וכל המקומות האלה יצאו, זה פשוט, זה נורא. וכל הדברים האלה נסגרו, והתחילו להיכנס לשם עסקים לגיטימיים, עסקים משפחתיים יותר, והעיר התחילה הגירה חיובית אל העיר, שזה דבר שלא היה המון המון שנים, זה 20 שנה. אנשים רק עזבו את העיר, בטח הכוחות הכלכליים החזקים עזבו אותה, ועכשיו שאנשים חזקים נכנסים פנים, הכלכלית, אז זה כמובן מעלה את הרמה של העיר ואת איכות החיים. שכונות כמו סוהו הם הדוגמה אולי הכי טובה לזה, שהיא התחילה בתור שיקון של, לא שיקון, בכלל היה בתור מבנה תעשייה קלה כזאת, נגרות,
אזור תעשייה.
אזור תעשייה קלה, כמו פלורנטין נגיד היום. ואז מה שקרה לסוהו, שעזבו התעשיות האלה, עברו למקומות אחרים, ואז נכנסו סטודנטים למקומות שהערך הנדלני שלהם מאוד מאוד נמוך, אז לסטודנטים זה קל. לופטים ענקיים. אבל כשמלא אנשים אחרים בניו יורק ראו שזה עובד טוב, העסק הזה, אז הם קנו את זה וגירשו את הסטודנטים, ואז הם נכנסו, וזה...
מה שנקרא ג'נטריפיקציה.
ג'נטריפיקציה, בדיוק. אז אותו דבר רואים, נגיד, היום בפלורנטין, או במקומות אחרים. זו תופעה שסוהו, ניו יורק, כמו ניו יורק, היא תמיד הראשונה.
כן.
זה התחיל שם. אז התהליכים האלה עוברים, תהליכים אורבניים, והקולנוע תמיד משקף מציאות. גם אם אני עושה כאילו סרט היום, אני עושה עכשיו סרט תקופתי, אז הוא ישקף את המציאות כמו שאני רואה אותה ב-2024. זאת אומרת, הוא תמיד, תמיד, תמיד הולך משם, והוא תמיד, וזה הכי חשוב, דרך העיניים של היוצר.
כן.
דרך העיניים של, במקרה של מי שהיום דיברנו, אני מסקורסה זה ולומת, וספייק לי, ככה בנקודת הקצה שלנו, שהוא במאי כל כך טוב, אבל הקולנוע שלו הוא קולנוע מאוד מודע לעניין של הגזע. עשה את הדבר הנכון, מי שלא ראה מ-1989, סרט מעולה על שכונת ברוקלין. מי שיעקב אחרי ספייק לי, מי שיעקב אחרי ספייק לי באינסטגרם, יראה בן אדם שחי, זה מצחיק, כי הוא בן עצה 60 וזה, אבל הוא שיית אינסטגרם, והוא מעלה כל הזמן דברים מהניו יורק ניקס, תמיד עם ניו יורק עליו, בברוקלין, יש לו מוזיאון. ספייק לי הוא כאילו חי את ניו יורק, חי את הניקס, חי גם אתה יודע, כל הבמאים האלה, הם כולם, ברגע שהם גדלו בניו יורק, הסרטים שלהם בניו יורק, אז אצלו רואים את זה ממש בעניין של שחורים. השפה שהוא מדבר, איך שהוא כותב, והסרטים שלו הם כולם ניו יורקים. גם כשהוא לא עושה בניו יורק, אז הם ניו יורקים. כאילו, גם אתה יודע, גם סקורסזה, גם יש לו סרטים שהם לא בניו יורק, אבל גם כשהם לא בניו יורק, בנשמה ובפנים, אתה רואה את הקצב הניו יורקי של הקולנוע שלו.
טוב, אתה יודע, בדרך כלל זה השלב שבו אנחנו עוברים לשאלות, אבל די, כאילו,
יש לי, במקום זה
די כיסינו, זהו, אז עוד נגיע לקידום עצמי חסר בושה.
לא, קידום עצמי שלי, לפני הקידום עצמי, של המלצות של
כאילו... המלצות צפייה?
כן.
זה גם נכנס, רגע, שנייה, יש לי שאלה ואז נעבור לשם. אוקיי. אדוני, אני מנהל פה. טוב, יודע מה, כן, זה בעצם מה שרציתי לשאול, סליחה, לקחת לי את הזה. רציתי לשאול באמת אם יש כזה סילבוס ניו יורקי. מעבר לכל הדברים הקלאסיים שהזכרנו, שהם נהג מונית ורחובות זוהמים. ומה?
הרבה ניים דרופינג עשינו של סרטים מעולים.
כן, גם רציתי לשאול, דיברנו עכשיו בעיקר על גברים. היה נשים בכל הסיפור הזה?
זהו, אני כאילו, זה... כן, יש, אבל בוא נגיד, הן פחות דומיננטיות בשלב הזה. הדמות שאולי הכי משמעותית לדעתי זאת נורה אפרון.
אמא של זק אפרון, כמובן.
היא במאית, הסריטאית, היא כאילו... יותר בכיוון של בודי אלן, הסרטים שלה, נורה אפרון. זה יותר כזה כשארי פגש את סלי וכאלה. יש במאיות, יש כמובן יוצרות. היוצרות הכי גדולות של הקולנוע האמריקאי, לדעתי היום, זה באמת כאלה כמו קת'רין ביגולו, שעשתה את מטען הכאב וסרטים אחרים, אשתו לשעבר של ג'יימס קמרון. אבל אני במחקר שלי ובדברים שאני עשיתי, אני ככה כתבתי הערת שוליים, שיש מקום כמובן לדבר גם על יוצרים שהם לא לבנים סלש יהודים, כאילו, זאת אומרת ספייק לי, נורה אפרון, יש גם את נוח באומנק, במאי ניו יורקי שפועל היום, עשה את סיפור משפחה, אני לא זוכר משהו בזה.
זה עם אדם דרייבר.
כן, עם אדם דרייבר וסקארלט ג'והנסון, אני לא זוכר את השם, אני לא רוצה לפספס פה. גם בשם משפחה שלו, אני תמיד הולך לאיבוד, זה כזה מלא אותיות.
באומבך, אני חושב. משהו כזה, נכון. יהודים האלה.
כן, הוא מגניב לגמרי, הוא גם הסרטים שלו מאוד אחרים. אבל אני לא, אני פחות הכרתי יוצרות ניו יורקיות, אבל יש. זאת אומרת, תמיד ישנן. אני אולי חוטא פה בזה שאני לא מזכיר, אני יכול להכיר שם אחד של יוצרת בשם שנטל אקרמן, שהיא יוצרת דוקומנטרית מהתקופה של סקורסזה ווודי אלן וזה, היא עשתה סרט דוקומנטרי ב-1977 שנקרא News From Home. כל הכבוד למי שיצליח למצוא את זה, כי אין לי מושג איך עשיתם את זה. אני נאבקתי קשה בשביל למצוא את הדוקו הזה, דוקו על ניו יורק באותה שנה, ב-77, בשיא של המשבר, חלק גדול מהסרט, כמעט כולו, זה כזה, היא שמה מצלמה, מצלמת רחוב אנשים. וברקע היא מקריאה מכתבים שאימא שלה מבלגיה כותבת לה על בואי הביתה, תעזבי את ניו יורק. כאלה. והיא אומרת לה, על הבינתיים אני נשארת. אבל, וכל הרקע זה ניו יורק, רחובות ארוסים, שבורים, אובלסים, זונות, רכבת תחתית, כל הדברים האלה. אז בהמלצות הצפייה, אני לא יודע מי יצפה בזה. זה קשוח.
דברים קצת יותר נגישים שיש לך, למי שרוצה ללמוד על ניו יורק.
יש לי, אני הכנתי מראש. אז קודם כל, לכו לנטפליקס. בנטפליקס יש דמי דברים. הדבר הראשון שהייתי ממליץ לכם, זה שתי סדרות, סדרות פשע דוקו כאלה. אחת נקראת Fear City, New York versus the Mafia. שהיא מדברת על המאבק של עיריית ניו יורק. זה לא כל כך העירייה, זה בהתחלה העירייה, ואז עובר לרמה פדרלית, על ריקו, חוקי ריקו, שהם חוקים להפלת ארגוני הפשע בארצות הברית, כי ניו יורק נשלטה בשנים שאנחנו מדברים עליהם, על ידי 5 משפחות פשע. קולומבו,
בומבינו, גמבינו, דמבינו,
חמישה
איטלקים נחמדים.
כן, הם לא בהכרח, אגב, השמות שלהם זה השמות של הארגונים, אבל הם שלטו בוועדי העובדים, הם שלטו בנמלים, הם שלטו בתעשייה, והם ניהלו מתחת לפני השטח, הם העבירו משכורות לעובדי עירייה, לשוטרים, כל הדבר הזה. אז הסדרה הזאת, Fear City, New York versus the Mafia, סדרה מעולה. הם מראיינים את האנשים, כולל הפושעים עצמם, שישבו בכלא, על התקופה הזאת, וממש מראים שם את הריקבון האורבני, ואת איך שהם התמודדו איתו. סדרה נוספת, יותר קשה, נקראת Crime Scene, שזה על The Times Square Killer. הרוצח סדרתי שהסתובב אמיתי, ברחובות טיימס סקוור, אחד מיני רבים אגב, היו לא מעט ברנשים מפוקפקים כאלה, אבל הסיפור שלו מזעזע עד העצם.
אמר בחיוך.
וואו, כאילו, זה כל כך לא לראות לפני השינה, מצד אחד, מצד שני זה מרתק, וזה פשוט שיקוף, רואים שם בדיוק את ניו יורק, את הטיימס סקוור, ומסבירים למה הטיימס סקוור הפך להיות ביצה של פורנו ואלימות, וממש ממש מפחיד. זה שתי המלצות לצפייה. מבחינת סרטים, כל סרט של מרטין סקורסזה מהשנים האלה, של וודי אלן כדי לרקח את זה, ושל סידני לומט כדי לקבל תמונה יותר אינטלקטואלית ושונה. ותקנחו ככה בספייק לי, עשה את הדבר הנכון, מי שלא ראה את זה. ובכלל הסרטים של ספייק לי על ניו יורק, באמת הבן אדם הזה הוא אוצר של קולנוע כל כך חדש וכל כך שונה וכל כך מיוחד. זהו, עשיתי שאוט-אוט כזה למלא במאים שאני מאוד מאוד אוהב.
בסדר, אם בתגובות כשהפוסט הזה יעלה בפייסבוק, אנשים רוצים להמיץ לסרטים משלהם, הם תמיד מוזמנים.
כן.
אבל טוב, בנימה הזו נעבור לפינה האחרונה, שהיא, אתה יודע, כמו איזה סמטה אפורית בניו יורק בשנת 1979, אף אחד לא מסתכל עלינו, לאף אחד לא אכפת ממנו, אין עלינו רגולציה, ואם מישהו רוצה לרצוח פה, אז הוא יכול. אבל מה שזה אומר הוא שאף אחד לא משגיח על מה שאנחנו אומרים, ואם אתה רוצה לעשות קידום עצמי חסר בושה לך, לא רק לסרטים האלה, אתה יותר ממוזמן, איפה אנשים יכולים לראות, לשמוע, להריח ולטעום אותך.
אז
או לפחות אחד מהדברים האלה.
קריפי מאוד, בעיקר החלק האחרון. אני אדמיין שלא שמעתי את זה. אז לא, אז קודם כל, אני באמת, כמו שאמרת בהתחלה, אני מרצה, אני מורה, אז יש לי מגמת קולנוע שהקמתי בתיכון במשגב, אבל מה שאני עושה ככה בשעות הערב, מעבר לתלמידים ובלי שיעורי בית, זה הרצאות לקולנוע. אני מרצה, אני מסתובב בכל מקומות, איפה שרוצים שאני אבוא ואדבר, אז אני עושה הרצאות קולנוע, לא רק על ניו יורק, על במאים, על ז'אנרים, על כל הדברים האלה. כמו ששמת לב בשעה ומשהו שלנו פה, אני מאוד אוהב לדבר על קולנוע.
קיבלתי את הרושם, כן.
כן, אז אם מישהו מזמין אותי כאילו לעשות את זה, I'm more than happy לבוא ולדבר על קולנוע ועל אמריקה. ומי שרוצה לשמוע אותי על בסיס פעם בשבועיים, אז מוזמן להאזין לפודקאסט שאני מגיש, שנקרא 8 עיניים, שאפשר למצוא אותו בפודקאסטים של אפל ובספוטיפיי.
אני אשים לינקים להכל בתגובות.
איזה אלוף. אז לינקים לשמונה עיניים. שמונה עיניים זה פודקאסט שאני עושה עם חבר, מורה לספרות. אני מביא את הצד הספרותי, הקולנועי, הוא מביא את הצד הספרותי, ואנחנו כל פרק לוקחים נושא, שאנחנו ממצאים אותו במילה אחת, כמו משפחה, עיר, יהיה לנו פרק על עיר, יש לנו פרק על יופי, על סיפורים, על ספורט, על כל מיני דברים כאלה, ואני מביא את הסרטים החשובים, המעניינים שיש לי לדבר עליהם, וגיא מביא, גיא טנה, מביא את הצד הספרותי של הספרים, או היצירות, או השירים החשובים, והפודקאסט הזה הוא ככה מטבע לכת, איזה 60 דקות של דיבורים מגניבים ומעניינים, על קולנוע וספרות, ועל סיפורים בעיקר. זה הפרסום העצמי שלי הוא להרצאות ולפודקאסט. הם מוזמנים להאזין ולפגוש אותי שם. בפייסבוק אני נמצא במתפלספים על קולנוע, מי שרוצה למצוא אותי שם.
יפה, זה עם שם משפחה
שלנו. כן, מתפלספים על קולנוע, אכן.
טוב, זהו, אז אם אתם אוהבים את מה שאנחנו עושים ורוצים לתמוך בנו, יש לנו פטריון, כל שקל הולך ישירות לכיס שלי, ואני רוכש באמצעותו סמים.
וכרטיסים לניו יורק.
וכרטיסים לניו יורק. האמת, רכשתי עכשיו כרטיסים לסקוטלנד, אני ביום רביעי טס. לניו יורק אני לא אטוס, כי אני לא מאמין בחוף המזרחי. זה הכל פיקציה של ביג חוף. אבל אם אתם אוהבים שאנחנו עושים את זה, אתם יכולים לתרום לנו. היה שם איזה מילה או שתיים בכל הזה. חוץ מזה, יש לי אתר, לניל יש ספר, לדוטן יש אתר, יש לנו כל מיני מלא מלא לינקים יפים למי שרוצה לשמוע ולראות ו... לאכול איתנו, להזמין אותנו לארוחת ערב. וזהו, אני מקווה שנהנתם. אורן, היה מדהים. תודה רבה.
היה לי כיף גדול.
וזהו, נתראה שבוע הבא. ביי ביי.
ביי ביי.
היי, זה אני, עודד מהעתיד. אני רוצה להודות לתומכים שלנו בפטרון, שבזכותם אנחנו יכולים להמשיך לעשות את הפודקאסט הזה, ובייחוד לבוריס אוליינסקי, אסף כץ, אורן בצלאלי, יגאל רוזנברג, יוסף וייסמן, אביב דקל, אורי שומרוני, איתי קלדרון, שמואל הורוביץ, סגי יודוביץ, רן שחם, עודד מגר, ניר בנמי, ניתי בראון, יוחאי בנמי, יוגב רבל, ליאת קוזמה, מתן גולדבלט, משה יחזקאל, ליאור טפר, ענת ושיראל. נתראה בשבוע הבא.